ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, בן כספית, עם בכיר המוסד לשעבר, חיים תומר.
כן, בוקר עמוס, חיים תומר פה איתי, שלום.
בוקר טוב.
אנחנו נדבר אחר כך על הרבה דברים, כולל עשרות השנים שעשית במוסד, ועכשיו עברת למוסד הסגור, שזה פה ב-103. צער פלסנר ושמול בן סימון הפיקו וערכו תמר שלמה וביץ על השידור, אבל אנחנו ישר מזנקים למה שננסח כגבול הרצועה. טל לברם, הכתב הפרשן הצבאי של מעריב ו-103, שלום.
שלום בן, שלום חיים, בוקר טוב.
בוקר אור.
שמע, צחוק צחוק, אבל אנחנו בשיפה. זה נכון שעשו לנו בשבועיים האחרונים קצת דאונגרייד בנושא שיפה, אבל זה עדיין אחד הסמלים הכי גדולים, וצהל כבר שם.
כן, שיפה זה צהל כבר שם, ורק נגיד ככה כמה דברים טכניים, וכזה נעבור אולי למקומות נוספים שצהל נמצא, אבל הכוחות נכנסו לפנות בוקר, בדרך לשם או באזור באזור הבית חולים, היו חילופי אש, היה ירי, אנחנו ראינו שזה גם מצדך תקשורת זרה וכדומה, שהפעילות של צהל היא מוכוונת מודיעין, כלומר נכנסו למתחם באזור המערבי שלו, מי שמכיר את שיפה, זה קומפלקס אדיר, זה 1200 מיטות, זה בית חולים גדול גם בקנה מידה ישראלי, זה לא איזה בניין אחד או שניים, נותרו שם מעבר למאושפזים וכדומה, נותרו שם גם עוד בסדר גודל של 1000 אזרחים, אבל האמירה של צה"ל הייתה חד משמעית שהכניסה שלהם הם בהתאם למודיעין לאחן שיש מחבלים. בתוך הכוחות הללו צריך לומר, נכנסו גם רופאים, אני מניח, רופאים שמיומנים גם בלחימה ביחידות מיוחדות. אנחנו מכירים את זה לא פעם, זה אנשים שאולי ביום יום הם במיטב המקומות בתי החולים, בחדרי הטראומה, כירורגיה וכדומה, או דברים נוספים, אבל גם הם עברו בהכשרתם דברים רלוונטיים לסוג כזה של פעילות. בתוך המבנה עצמו, עמימות כרגע, אני מניח שהפעולה היא פעולה איטית וכדומה, קודם כל הולכים לאזורים שבהם יש חשש למחבלים, איפה שיודעים או מכירים שיש נתונים צבאיים, אני לא מכיר עדיין שנמצאים בקומות של בית חולים עצמו, איפה שם מושפלים, אבל הכל כאן מתערבב בהכל, ואנחנו נצטרך להמתין לעוד פרטים שיגיעו בהמשך, אבל כאמור זה לא היה שטח סטרילי כבר מהתחלה של האירוע, או כבר מתחילת האירוע, זה היה מפגש גם עם מחבלים, גם עם ניתנים וכדומה, אני מדבר מחוץ לבית החולים.
טל.
יש דיווחים, כן.
כמה כוחות כרגע נמצאים באזור שישיפה, להערכתך?
תראה, קודם כל יש כוחות גדולים בכיתור, אני צריך לזכור, אנחנו כבר נמצאים, אם תיקחו בחשבון הרי שצהל, העובדה שנכנסה דרך קו הים, כלומר, דרך הקו של שחגלין, תל אלאווה, ואחרי זה הגיעה גם עוד אוגדה נוספת מהצד השני, וביחד כבשו למעשה את מחנה שתי, ואחרי זה תוך כדי יורדים כמובן לכיוון מזרח, כלומר לכיוון מרכז העיר, אז תבינו שיש כוחות אדירים של הצבא. אז יש מעגל מפתח, כמו שאנחנו מכירים אותו, שנמצא בכל מקומות, כמה מעגלים, אם זה בכלים כבדים יותר, הרבה כלי טייס, ואם זה כוחות שנמצאים במעגל הקרוב, במרחק מה שנקרא קו הצליפה, קו החיפוי בנונטט, קו החיפוי בירי צלפים, שנמצא מסביב לבית חולים עצמו, ובתוך הבית חולים, שוב, מבלי להיכנס להרכב הכופות, הכיפם וכדומה, אני מניח שאתם מבינים מהניסיון שלכם, שזו כבר פעילות של כופות מיוחדים, שיודעים...
אבל אפשר להגיד על שבסוף, נגיד החמאס, המערך של למול שיפה לא ממש תופס אותו בהפתעה, הוא... הסיכוי...
בוודאי. בוודאי.
הסיכוי שיחי סינואר מחכה לקחות שם מתחת או אפסי.
בוודאי, ולכן צריך לקחת בחשבון שמבחינת מרכב צבאי, אולי צריך לזה נתן בזה כמה מילים, כי מעבר תמלים והלחימה בעזה כבר צריך להתחיל להסתכל קדימה, בוודאי שמרכז הכובד כבר אינו בשאיפה. אני מניח שבטח נותרו שם מחבלים, הרי ראינו גם את מנהל בית החולים, שהוא מדבר ואומר, אני לא מוכן לקחת דלק, אני לא מוכן לקחת האינקובטורים, אני לא מוכן לעשות כך וכך, אני לא מקשיב לכם. אפשר להניח שנותרו שם אנשי חמאס שהם מנחים אותו מה לעשות תחת המצב הזה. אני חושב שאתמול שהאמריקנים יצא מה שיצא, שהם קיבלו למעשה את ממצאי החשיפה בבית החולים רנטיס, זה היה סוג של פרומו, מה שנקרא מבצע מקדים, גם תודעתי וגם כדי להבין קצת עוד כמה דברים, ברגע שראינו את הפרסומים אתמול עם האמריקנים שמקבלים את הממצאים, למעשה באופן מהותי זה היה האור הירוק.
הבנתי. תגיד, אז בעצם קודם כל הסתכלתי רגע בשיבה, כאן אצלנו יש 1,550 מיטות, ואם אתה אומר שיפה 1,200, זה לגמרי בית חולים בסדר הגודל של שיבה תל השומר, זה חתיכת אירוע.
הוא לא בנוי, כן, עדיין, עם כל הכבוד לשיפה.
הוא לא בנוי כמו חצי עיר, כן, זה ברור.
כן, הוא לא בנוי כמו חצי עיר, אבל מי שמכיר אותו, עד שנת 94, שיצאנו מלב הערים, הייתה נגיעה ישראלית כזו או אחרת, היה מושל.
לא, היו רופאים, גם רופאים לזכויות אדם, שעד לאחרונה אפילו היו הולכים לעשות ניתוחים בשיפה.
כן, אבל זה רופאים שהם לא היו, הם לא, אני חושב שיש להם אזרחות ישראלית, אבל זה לא, גם זה לדעתי בשנים האחרונות, אבל...
לא דוקטור ברקוביץ', תגיד, זרקת לגבי ההמשך. מה קורה בהמשך? אם אנחנו כבר בעצם שתי ושיפה, שזה ליבת עזה, כבר אחרי, מתי הולכים לדרום הרצועה?
אז תראה, אז זהו, אני רוצה קצת להפניץ אותנו לפרופורציות. אני אומר שלא בשחצנות ולא ביהירות, את מה שצריך להגיד עד לעכשיו לפעילות הזאת. אמרתי את זה כבר מהשבוע הראשון, אני בטח אומר את זה עכשיו, אני מבקש שזה יהיה בצניעות הנכונה. אני לא מכיר הרבה צבאות בעולם שהיו יודעים לעשות מערבים במיוחד, שהיו יודעים לעשות את קצב ההתקדמות, כפי שאנחנו רואים אותה, אני יודע שלאזרחים זה נראה הרבה מאוד זמן, כמעט 3 שבועות, להגיע ללב העיר הזאת, שאני לא זוכר איזו דוגמה ממש טובה, גם מערי טרור אחרות שנלחמו בקצועות מערביים, בגלל הסיפור של הצפת קרקע, שתוך 3 שבועות הגיעו לאן שהגיעו, עם מספר נפגעים נמוך יחסית, ואני יודע, 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 שכל בן אדם הוא עולם ומלואו, והמשפחות והכאב, אני מסתכל רגע, תסלחו לי בטכני. ואני אוסיף לזה, שאתה יודע, אני מכיר הרי את התוך, מכיר לא רואה את ההיבט של מה תכננו בעבר, ומה התפתח, ורופרת יצפה, ותוכניות שהיו על סיפור שערי עזה, שהיו תוך כדי תנועה, כאשר ראו שיש הצלחה בכימון מאוד מוגבל הרי שנעשה שם, וזה לא קרה. ואני אומר לך שאני, מפעם לפעם, בחמלים הקדמיים, פוגש את ותיקי האנשים האלה, זה מפעמים מקומים תפקידים, לא בהכרח מאוד בכירים, ושהם ראו את התמונות של גולני, בפרלמנט, הם שפשפו עיניים. זאת אומרת, זה נראה לי אפילו אז היה הרחק מהתוכניות שלהם. אבל אחרי שאמרתי את כל זה, אני מבקש להגיד את מה שצריך להגיד. תראו, סג'איה, שכונה קשוחה, חלק מהמהלך, אולי חלק מההפתעה, העובדה שנכנסה לא התאמתה עם קו האימות המזרחי, שנכנס אחרי זה ישר לתוך העיר עזה, הרי זה המאפיין של סג'איה. שכונה סוג של עיר כמעט, אני קורא לה שכונה, אבל זה... במקור זה סדר גודל של 160-170 אלף פיש, אולי כבר 200. סג'איה, שפליה, זיתון, תופח, סרט שתופח. אלה אזורים שפחות, בעצם עקפו אותם, זה לא פחות, בעצם עקפו אותם ופגעו בהם בשוליים. זאת אומרת שקודם כל יש לך עדיין מוקדים, מה רוצה לומר? שעדיין יש לך מוקדים בעיר עזה עצמה, שעדיין יש שם גדודים. נכון, הם הופתעו, נכון, לא הגעת אליהם מהחזית, נכון, הם נערכו חזק. והנה אני רוצה לתת לכם דוגמה למה גם במקומות אחרים שבהם הגדודים הוכרעו, עדיין החמאס עבר לסוג של לחימת גרילה. היא מבנזרת, היא בחוליות, היא ביציאה מפירים, אבל היא עדיין קיימת ואסור לזלזל בה. דוגמת בית חנון. תראו, בית חנון, כל האזור הזה של בית חנון, ששם הרי באזור הזה נכנסה קודם אוגדה 162, כל מה שאני אומר עכשיו זה כבר דברים שמותר כי הם כבר קרו. היא נכנסה בעצם בחזית ההגנה המבוצרת של חמאס בצפון הרצועה, אולי חלק מהלקחים של חמאס מעופרת יצוקה, ששם הוא באמת היה חלש. כל הקו הזה של בית חנון, בית ליה, אל התאטרה, אני בטוח שניכם מכירים רעי מה שאני מדבר כאן נכתב. ושם הקרבות היו קרבות קשים, אבל המקומות הללו נכבשו ראשונים. כלומר, שאני גם הייתי שם לפני סדר גודל של יותר משבוע, הייתה כבר שליטה מבצעית, והנה עדיין, אנחנו רואים שבימים האחרונים, יש לא מעט נפגעים לכוחותינו, תוך כדי הלחימה, שאתה כבר בשלב התיהור, כלומר, אתה מחפש את האתגרים וכדומה, ואז מה שקורה, אתה נתקל מול חוליות, ולצערי, רק בימים האחרונים, יש לנו 6 חללים שם, כולל אתמול. כלומר, קרבות לא נגמרים בעזה. ולכן, אני הולך לסיום של הדבר, כי זה בעצם עונה לצה על השאלה בין, זה סוג, תכיר את השעשועון הזה שיש לפעמים בטלוויזיה, שאתה נכנס למין מעברר כזה עם הרבה כסף, כן. ואתה צריך לאסוף כמה שיותר ולצאת בזמן הנכון, ולמקסם את ההישגים שלך, אבל אתה לא תוכל לקחת את הכל. אני חושב שזאת מתחילה להיות הדילמה של צה"ל בדרום, בטח שאני מזכיר לך שיש את המטרות הגדולות של החטופים, ובטח שאני מזכיר לך את לבנון, שאולי אחרי שיפרה תנסה לעלות עוד מדרגה נסראללה. כלומר, מתישהו, אם רוצים למקסם את הרציפות וההמשכיות, ולהבין שאי אפשר יהיה לרוץ פיר פיר בעזה ולנקות את כל הדברים, למרות הגירוי, כי ההישגים הם באמת גדולים בהיבט הזה.
זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם, טל, ואם אנחנו מחכים את עזה על הקו הקלאסי שנחל עזה כקו חוצה, צריך עוד זמן של שבועות להגיע לשליטה מלאה בכל הקטע שמצפון לנחל עזה, ולתכנן לפחות את אותו זמן לחימה, אם לא יותר.
אני, נכון, אני אומר דבר נוסף למה שאתה אומר, ואני אומר את זה מנקודה צנועה, אני לא מקבל ההחלטות, תיק האחריות לא על הגב שלי. אני נדמה לי שאנחנו מתקרבים לנקודת החלטה שבה יצטרכו להחליט לא מה אתה עושה בעזה, בעיר עזה, אלא מה אתה לא עושה בעיר עזה. כלומר, מה הנקודה, מה המומנטום?
על מה מוותרים בעצם?
על מה מוותרים? כי אם תישאר רק בעיר עזה, אולי תעשה עוד דברים כאלה ואחרים, זה לא רואה סופר, לכלל יש צבא גדול סך הכל. אתה יכול להישאר גם 4 חודשים בעזה. כי באמת התמונה שנחשפת היא מעל לכל הציפיות, המתקנים מתחת לאדמה הם יותר דומים למתקנים צבאיים, תקניים, לא מביישים בורות שלנו, בטח כאלה שעדיין לא שופצו בכל מיני מקומות, מעליות שיש שם, מתקנים מצודרים.
אז רגע, אני רוצה רגע להתמקד. אז כשאומר אלוף דרום בפורומים סגורים, ירון פינקלמן, שהוא צריך שנה כדי להפיל ולרסק ולמוטט ואת כל המילות תיאור האלה המפארות את חמאס בעזה, אין מצב ששלוש אוגדות צהליות פלוס יהיו, עכשיו יסתובבו בעזה שנה. הכוונה היא שמתישהו, אני מעריך, נניח בדצמבר או סוף דצמבר, נעבור למוד אחר של פעילות שיותר מזכיר את יהודה ושומרון.
אז אני אנסה לסדר לך את זה בדיוק בלפי שלבים, כדי לתת באמת היגיון בדברים המאוד הגיוניים שאתה אומר פה. זה אומר שאנחנו עכשיו בעיצומו של שלב ב', הוא שלב של מלחמה. ובשלב הזה אתה כנראה יכול לעשות יותר מאשר תוכל לעשות בשלב שאתה תיארת אותו, שהוא למעשה סוג של שלב ג', שכאילו נתת לו איזשהו מאפיין של סוג של חומת מגן פלוס 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 פלוס. זה השאיפה, האם הצבא יוכל לעבוד מול השעונים האחרים, האם הוא יוכל להפעיל את אותן עוצמות שהוא מפעיל עכשיו. ולכן אני חושב שהדילמה שאני מקריב עליך, היא לא רק לפי שלב ג', היא גם שואלת לגבי שלב ב', שלב המלחמה. מתי הנקודה שאתה מבטר, למרות שהפיתוי הוא עציר? וזהו חברים, כאן אני אצטרך לסיים.
טוב, והיה לנו בכל זאת מעניין מאוד, טל אברהם, תודה, ואם יהיה מה לדווח בהמשך, אז נדבר איתך, תודה.
לגמרי.
תודה, טל.
שלום לך, הכל בסדר.
בוקר טוב.
רגע, מה עשית בצבא?
בצבא הייתי מגע טנקים, בעזה.
טוב, אז הערכתי אליך עולה כמעה. מגד טנקים, איזה חטיבה ואוגדה?
חטיבה 330, אוגדה 252.
252 זה אוגדה, אני הייתי גם ב-252, לא מגד של כלום. הייתי מפקד על טנק אחד, ועכשיו זה אוגדת מילואים של לוחמת.
כן, לגמרי. זה האוגדה. מובילה לחימה.
כן, פרקו אותה פחות או יותר בסוף השירות שלי, ועכשיו היא נמצאת בפנים, מובילה לחימה, ואני שומע ש... אותו אלוף שדיברתי עליו הרגע, אירון פינקלמן, נותן אמון עצום במילואים נקים, ומשתמש ומטיל עליהם משימות לא פשוטות, והם עושים את זה.
ולצערנו יש גם נפגעים בקרב כוחות המילואים.
הגדוד מילואי צנחנים, שהיו כן. לו 4 הרוגים נדמה לי, בשבוע שעבר. תגיד, טוב, חיים תומר, כמה שנים היית במוסד?
29.
סיימת כראש תבל, נכון?
סיימתי כראש תבל.
מה זה תבל?
תבל זה אגף שאחראי על כל הקשרים של המוסד בעולם, כולל בעולם הערבי, ובשנים האחרונות, אני חושב שב-15 שנה האחרונות, הוא אגף שמוביל הרבה מאוד שיתופי פעולה משמעותיים עבור מדינת ישראל, גם בתחום המדיני הקלאסי, כמו הקמת קשרים עם קטר בשנות ה-80 וה-90, וגם בתחומים המבצעיים הפחות קלאסיים, כי העולם היום הוא עולם ששותפי פעולה, ראה, נגיד, את האינטימיות של הקשרים בין האמריקאים לישראל, כמו שהם מתבטאים עכשיו גם בתחום הצבאי, אתה יכול להניח מה שיש מתחת לשולחן, הוא לפחות
כי אגף תבל, זה בעצם, כאילו, מה רציתי לשאול אותך? למה המוסד מטפל נניח בחטופים? שזה בדיוק אגף תבל. זאת אומרת, זה שדדי ברנע טס לקטר, ואגב, וראש השבק טס למצרים.
כן.
שזה מעניין, כאילו, כי השירות מחובר למצרים דרך חוויית עזה, כי שירות הביטחון הכללי אחראי על עזה. המוסד אחראי על כל דבר שהוא בחול, למעט יהודה ושומרון ורצועת עזה. זאת אומרת, בגדול, מה שהמוסד, הרשת של המוסד באגף תבל היא הרשת הדומיננטית עכשיו, כשמנסים להרים כל אבן בעולם כדי להביא את החטופים.
אז התשובה היא בגדול כן. אני חייב להגיד פה משהו אחד שאני שומע מחבריי, ששיתוף פעולה בין המוסד לשבק היום הוא מאוד מאוד אינטימי ומאוד מאוד קרוב. יש היום גם מציאות שלא הייתה לפני 20 שנה או 10 שנים, שאנשים ששרתו במוסד והיום משרתים בשבק, אנשים ששרתו בשבק והיום משרתים במוסד, סינרגיה מאוד מאוד משמעותית, שלא הייתה לפני, נגיד, משהו כמו 15-20 שנה, קלאסי, המוסד אחראי על הכל, כולל על מצרים. אני יכול להגיד לך שאני הייתי בין אלה שהקימו את הקשר עם המוטכ"ל המצרי בשנת 89-90.
מודיעין הכללי המצרי. מה שנקרא המוחברת.
המוחברת אמה. המודיעין הכללי.
אוקיי. אמה זה כללי? טוב לדעת.
אבל השבק, בתוקף שליטתו במצרים, ובתוקף העניין המצרי ברצועה, בין הביטחוני המצרי, יש קשרים הדוקים בין השבק לבין המצרים, בצד הקשרים של המוסד המצרים, בסך הכל הם לא סותרים, הם משלימים. מעבר לכך, המוסד מחזיק קשר של קשרים ארוכי שנים עם מדינות המפרץ, ביניהם קטר.
אלה שיש לנו יותר נכסים ואלה שאין לנו יותר
לגמרי, נכסים. לגמרי, לגמרי. ולכן למוסד יש את המיומנות אולי המובילה בניהול מהלכים מתחת לשולחן כשצריך אותם.
הדבר היחיד שאין לו את המיומנות זה איך להסתדר עם זה שראש המוסד הקודם גם מסתובב באזור, ואף אחד לא יודע מה התפקיד של אף אחד. ויוסי כהן יושב בערוץ 12 ואומר, הכל מתואם, ודקה אחרי זה יוצאת הודעה מלשכת ראש הממשלה, שבעצם זה דוברות המוסד, שאחראי היחיד, בקיצור, אתה קצת מובח כשאתה מסתכל על האירוע הזה?
אני לא מובח, יש בלחימה דוצים, דוץ דדים.
דוץ, כן.
אני אגיד כך, המוסד מוביל, ראש המוסד מוביל, ראש תבל, אגף תבל מוביל את כל הדברים האלה. אני חושב שיוסי כהן בהיותו איש היום שהוא לשעבר, אבל בעל קשרים משמעותיים בעולם הערבי, בין היתר בזכות הקשרים העסקיים שלו, ניסה לעזור. לדעתי, אני מנחה שבאיזשהו סוג של ידוע לפחות של המוסד, ההתערבות של משרד ראש הממשלה או ראש הממשלה עצמו היא כבר באזור של הספירה הפוליטית. למה ראש הממשלה מוצא לנכון לצאת בהודעה כזאת באמצע המלחמה, שאלה שבטח אתה יודע יותר
טוב. כן, כי יוסי כהן ובנימין נתניהו כבר לא.
כבר לא.
כל דבר שיכול להוות איום על נתניהו ויוסי כהן, תקשיב, אני אגיד לך משהו, הבן אדם הופיע אצלי, אצל עמית סגל ואצלי פגוש את העיתונות, הרעיון הראשון שלו במלחמה הזו, אחר כך הוא היה בעוד מקומות, בכל פעם שהוא מתייצב מול המצלמה, הרייטינג ממריא. עכשיו הוא לא אומר כלום. יש לו את היכולת שאתם במוסד מסגלים לעצמכם לתת הרצאה שלמה כשאתה יוצא ממנה ואתה לא מבין מה נאמר ואתה לא תרם לך אינפורמציה.
אני אדגר אותך. אני הקשבתי ברוב קשב ליוסי כהן, שהיה אמיתי ולאחר מכן גם מפקדי. יוסי דיבר על הצורך לדבר עכשיו על דפוס ההסדר של היום אחרי הלחימה. אני חושב שהאמירה הזאת היא, אני לא זוכר אחרים שדיברו עליה, הוא דיבר עליה עם איזושהי תפיסת עולם.
מה שנקרא היום שאחרי.
ביום שאחרי.
מה שבשפתו נניח של פולי מורדכי, הוא הבעדן. מה בדיוק. קורה אחר כך?
כן. ולא הבעדה שנסרה לה, זה
כן,
הבעדן.
זה הבעדן.
ומה שאני רוצה להגיד, שאני חושב שיוסי כהן, לציבורית הישראלית, יש קשר לעברו ועתידו. אני מדבר על, בקפסיטי הנוכרי, אחד, הוא מנסה לעזור למשפחות חטופים, שתיים, הוא בא לנסות לדבר בזכות יכולותיו, כראש המל"ל לשעבר, ראש המוסד לשעבר, על עיצוב של דפוס של היום אחרי, אני לא רואה בזה שום דבר
פסול. והייתה לו עוד משימה, הסיפור שנסות לשכנע את המצרים, לקבל את העזתים, לפתוח את השערים, תמורת הרבה מאוד כסף, ואני לא באתי פה לקטרג עליו, אני רק רציתי להסביר שיש לו את הדבר מה הנוסף הזה של נקרא קריזמה, ואולי בגלל זה הוא ונתניהו כבר לא, ואולי בגלל זה יצאה אותה הודעה, ותכף אנחנו נחזור לזה, כי אני רוצה לאתגר אותך בסיפור קטר.
אוקיי.
פלוס מין, יש כאלה שאומרים בלעדיה לא יהיה כלום, ויש כאלה שאומרים צריך להפציץ אותם.
אגב, יוסי כהן אמר כמעט ביומים הראשונים, לא רק הוא, אבל הזכרת אותו, אז אני אזכיר גם אותו, הוא אמר, רבותיי, בלי קטר לא יהיה פתרון.
אז זהו, על זה נדבר אחר כך, כי אנחנו, כי צעדת המשפחות החטופים מתחילה ממש עוד שתי דקות, ונועם אלון, שהוא מהצועדים, נמצא איתנו. שלום נועם.
שלום.
אתה בן הזוג של ענבר היימן, מהמוחזקות בעזה, זה נכון?
כן, ענבר בת הזוג שלי נחטפה מהמסיבה, מהפסטיבל, כמעט 40 ימים. ואנחנו היום ממשיכים לצעוד, במטרה להגיע לירושלים, באמת בשאיפה שאנחנו אפילו לא נגיע, שעוד קודם לכן נראה את העסקה שככה מבוקר עד ערב מדברים אליה, ואנחנו כל כך מודאגים ולחוצים, וכבר לא יודעים למה להאמין, ובאמת השאיפה שלנו זה שהיום כולם יצטרפו אלינו, ושתוך כדי נקבל בשורות כלשהן, שכבר נוכל לדעת משהו, לקבל בשורות טובות.
תגיד, אתה גם היית במסיבה?
אני לא הייתי במסיבה, היא הייתה עם חברות וחברים, וחלק שרדו, חלק נרצחו.
ממתי אתם יודעים שהיא חטופה?
כבר ביום שאחרי הגיע אלינו סרטון ועדויות לחטיפה, אנחנו יודעים שהיא נחטפה בחיים, אנחנו יודעים שהיא מוחזקת בעזה, ואנחנו מקווים ורוצים להאמין שכמו שהיא נחטפה בחיים, ככה היא גם תחזור בחיים.
מה עוד חיים האחרון שקיבלתם ממנה?
בשעה 7:30 בבוקר היא עוד כתבה לחברה שהייתה איתה יחד במסיבה, היא הזהירה אותה וכתבה לה לברוח לשטח פתוח, ומאז בעצם זה היה הקשר האחרון איתה. סרטון שבו היא נראית ניקחת על ידי 4 מחבלים, בעצם זה אות החיים האחרון. אנחנו יודעים שהיא בעזה, היא נחשבת כחטופה יחד עם עוד כמעט 240 אנשים, ואנחנו מאמינים, שכמו על כל השאר, גם עליה חמאס וג'יהאד וכל הנבלות האלה, באמת שומרים עליהם חיים, הם קלף מיקוח, זה ברור, ואנחנו רוצים שהממשלה באמת תעשה הכל, ולא לא בדיבורים, אלא במעשים, שיעשו כל מה שהם יכולים, שיסתכלו על הפרצופים שלהם, יסתכלו על הפנים שלהם, ולפני שהם מקבלים החלטות, ובעצם חורצים את גורלם, ומחליטים מי יחיה ומי ימות, אז שיחשבו עליהם, ויחשבו על המשפחות שלהם, ויחשבו על זה שאיבדנו כל כך הרבה אנשים, ויש עוד אנשים שאפשר להציל. יש 200, כמעט 240 אזרחים ישראלים שמחזקים בעזה, בתנאים לא אנושיים, בלי לדעת מתי הם ייצאו, והאם הם ייצאו חיים משם, וכל ישראלי וכל בן אדם חייב לעשות הכל בשביל שהם ייצאו משם כמה שיותר מהר.
נועם, ענבר היא הבחורה שהתפרסמה במרכאות כשבאה לדירה שלה בחיפה, למרות שידע שהיא חטופה בעזה, דרשת שכר דירה או שמפנה את החפצים שלה, נכון? זה הסיפור.
כן, אני אגיד על זה באמת בקטנה, שהעניין
זה כבר
מאחורינו לגמרי, וזה כבר לא העניין. העניין הוא שכבר כמעט 40 יום שענבר לא חזרה לדירה שלה, וכמעט 40 יום ש-240 אנשים מוחזקים חטופים ברצועת עזה, והדבר הזה עדיין קורה, ואנחנו לא האמנו שנגיע לחודש, ולא האמנו שכל יום שעובר אנחנו אומרים איך הם עדיין לא כאן, וזאת הזעקה שלנו. אנחנו חייבים שחברי הקבינט והפוליטיקאים יתעשתו וישלמו כל מחיר בשביל להחזיר אותם. שאני אומר כל מחיר, זה באמת כל דבר. אין מחיר לענבר, אין מחיר לחופש שלה, אין מחיר לחיים שלה. כל דבר, תעשו הכל בשביל להחזיר אותם. זה חובה של כל אחד, ובאותה מידה זה היית יכול להיות הטב, זה היית יכול להיות הניב, זה יכול להיות הילדים של כל אחד מאיתנו.
ויש שם למעלה מ-30 ילדים, גם את זה צריך לזכור, וזה כל אחד, כל מקרה הוא קורא הלב בפני עצמו. אני מבין שענבר הייתה, במסיבה היה לה תפקיד, היא הייתה הלפרית, נכון?
ענבר הגיעה למסיבה כמתנדבת, בשביל לעזור לאנשים ולוודא שכולם בטוב, הגיעה כדי לעזור, להגיש ככה עזרה, לדאוג שכולם מרגישים בסדר, והיא אוהבת מאוד ללכת למסיבות. זה לא מסיבה ראשונה ולא השנייה בחיים שלה, היא תמיד מגיעה עם רוח טובה, וגם באמת במטרה לעזור כחלק מצוות כזה של הלפרים,
ועכשיו היא צריכה הלפ.
נכון, נכון, נכון. צריכה שגם קופונים גם לפוליטיקאים ולמקבלי ההחלטות ולחברי הקבינט, אבל גם לציבור בישראל, אל תשכחו אותנו, אל תשכחו את ענבר, אל תשכחו אף אחד מהחטופים שנמצאים בעזה. יש לנו מה לעשות, יש לנו את היכולת לדרוש מהממשלה שתילחם על החיים שלהם, שתחזיר אותם, ואנחנו מזמינים את כולם לצעוד איתנו היום. אנחנו יוצאים עכשיו מבאר יעקב, אנחנו צועדים היום לכיוון גזר. כולם מוזמנים לחבור אלינו, כל הפרטים מפורסמים בכל מקום.
תגיד, הציבור שנתקל בכם בדרכים, איך מגיב?
התגובות הן רק חיוביות ורק אופטימיות, וגם חשוב שזה יהיה ברור, אין פה שום פוליטיקה ויש קונצנזוס גדול בקרב כל מי שאני פוגש ומדבר איתו, צריך להחזיר אותם בכל מחיר, זה לא סיטואציה פוליטית, אין פה ימין ושמאל, לא חטפו אנשים לפי הדעות שלהם ולא רצחו אנשים לפי הדעות שלהם, רצחו ימנים ושמאלנים ומוסלמים ודרוזים, רצחו את כולם, אנחנו במלחמה נגד אנשים שהם חסרי רחמים וחסרי היגיון, ולצערי זו ענבר שנחטפה ויחד איתה באמת עוד מאות, אין פה שום היגיון ואין בכלל עניין לנסות למצוא איזשהו, אנחנו באמת כולם, כל המשפחות כאן אנחנו ביחד, ואנחנו ממקומות כל כך שונים, גיאוגרפית ואידיאולוגית, זה כל כך לא משנה עכשיו הפוליטיקה, או אפילו מה יהיה ביום שאחרי, ולאן המדינה הזו הולכת, המדינה הזאת לא הולכת לשום מקום אם הם לא חוזרים, אין פה תמונת ניצחון אם הם לא חוזרים, זה הדבר הראשון שצריך לקרות בדרך לשקם את החברה, את מה שעוד נשאר ממנה, וקודם כל להחזיר את החטופים, אחר כך יהיה אפשר לדבר על תקומה למדינת ישראל, לא תהיה שום תקומה, ולא יהיה סוף למלחמה, ולא יהיה תמונת ניצחון, בלי ש-240 איש חוזרים חזרה למשפחות שלהם.
נועם אלון, בן הזוג של ענבר הימן, שיהיה בהצלחה בצעדה, ובכלל, ושנראה את כולם כמה שיותר מהר בחזרה כאן, תודה ובהצלחה.
תודה רבה.
מה אומרים לבחור כזה? זה מהימים שאתה מודה לאל שאתה לא במקבלי ההחלטות, שאתה לא שווה קבינט מלחמה הזה.
תראה, לכאורה, כל מי שקרוב לחטופים היה אמור היום להיות מעודכן באיזשהו סוג של אינפורמציה שניתנת לשחרור לגבי המגעים. הלוא מתנהל על פי העיתונות, מהלך משולב, אמריקאי, ישראלי, קטרי, חמאסי, ואולי גם מצרי. שאגב, מספר אנשים, כולל דוד מידן, שיש לו ניסיון בתרשיית שחרור חטופים, דיברו על זה שבדקות הראשונות, בלי מצרים וקטר, יהיה קשה להגיע לעסקה. דיברו על זה שככל שהזמן יעבור, יהיה יותר קשה להגיע לעסקה. דיברו על זה שכן לשלב את תוכנית שחרור חטופים בתוך תוכנית הלחימה, וזה נדמה לי שצהל עושה.
כן, אני חושב שזה הסינכרוניזציה הזאת קיימת.
אבל בעיקר, האנשים האלה, כמו הבחור שראינו, הם צמאים לאינפורמציה, הם צמאים לקשר. אני מקווה, אני פשוט לא יודע, אני מקווה, או המעט שאני יודע אומר שזה לא כך, אבל אני מקווה שאני טועה, ובגדול, יש צינור הזנה של אינפורמציה לגבי מה קורה.
מצד שני, אתה בדילמה, אתה לא יכול לגלות להם מה באמת.
לא, אתה לא צריך לגלות להם.
הרי בסוף זה 240 איש, הם לא מתורגלים במה שאנחנו נקראים שוס ושמירת סוד.
לגמרי, אבל יש סוג של פרפרזות, שאתה יכול לתת לאנשים, ואני מכיר אחד אישית, ששני בניה נחטפו, שעבר יור חולית, הקיבוץ שאני התלוויתי אליו מאז הלחימה,
אתה מאלה מהקבוצה הזו של האלופים,
כן,
160 ומשהו אלופים, ורמטכ"לים, ראשי שב"כ, ראשי מוסד ואלופים, כן. שחילקו זה... ביניהם את כל היישובים, ושניים, קיבלת את, כן. חולית? מה המצב בחולית?
המצב בחולית הוא כזה. בחולית קראו את הדברים הבאים. אחד, באירוע לחימה נכנסו כמה עשרות מחבלים לחולית. הרבשץ והרבשץ לשעבר, ועוד כמה אנשים ניהלו לחימה למולם. האירוע מסתיים בכך שיש 15 הרוגים בחולית.
וואו.
כ-15 בתים שרופים עד היסוד, כולל סיפור גבורה של חילוץ אישה מתוך ממד בוער, סיפור גבורה אמיתי.
איפה הם היום?
היום חולית? כולם מפונים לעין גדי, ובחלקם הפחות גדול הם מפונים ל... נגיד, משפחות אישיות שבחרו להיות ולא להיות בעין גדי, אני מלווה אותם בעצם מאז השמיני באוקטובר. אנחנו היום, נגיד, עברנו שלב של ייצוב, בהובלה של, נגיד, הצבא ואנחנו, והיום נכנסת מנהלת תקומה של משה אדרי לתוך התמונה, ולדעתי משתלבת בעבודה ותשתלב בעבודה ותביא עוד לייצוב יותר גדול, ושם אני רואה את מה שאפשר לעשות מול החטופים, אם אני סוגר את המעגל. צריך להחזיק את האנשים, פה אי-הוודאות הוא אויב מטורף.
בדיוק, מעודכנים, זה גם עניין נפשי.
אי-הוודאות הורג.
להחזיק אותם פשוט.
להחזיק אותם במודעות, להחזיק אותם בתמונה, להחזיק להם את היד, ואני לא בטוח לפי מה שאמר הבחור שהתראיין אצלנו, שזה מה שקורה.
ועדיין הדילמה, תכף נדבר עליה, אחרי הדיווחי תנועה והפרסומות, גם נצרף את דן הראל, הדילמה היא מטורפת, כי מצד אחד אם אתה הולך על העסקה, והם דורשים 5 ימי הפוגה, אתה מוכן לתת להם 3, אבל בסוף לדעתי אתה יודע, זה לא ייגמר בלי 5, אתה מפסיד את המומנטום, ואז אתה מול הצורך באמת להכריע את חמאס מכאן, ולהחזיר את החטופים משם, ואתה עכשיו החלטות מפלצתיות, אין לי דעה.
החלטות, בן, החלטות מפלצתיות, קשה לגבש דעה, אבל אני אגיד מניסיוני המודיעיני ביטחוני, הערך שישראל קידשה כל, לכל אורך ההיסטוריה שלה, הוא ערך חיי האדם וקדושת חיי האדם, פינוי פצועים, פינוי חללים, אי עזיבת אנשים בשדה הקרב וכן הלאה וכן הלאה. אם אפשר לשחרר היום את החטופים ואפילו את חלקם, הילדים והתינוקות והזקנים, אני הולך על זה.
גם אני הולך על זה, אני רק רוצה להזכיר לך, אני התנגדתי לעסקת שליט למשל, בערך חיי אדם העליון לא כלל מבחינתי חייל שהתגייס ויצא להגן, ואגב אנחנו רואים את פירות עסקת שליט מולנו עכשיו, אבל אלה אזרחים שהמדינה נטשה אותם, ותקעה להם סכין בגב והפקירה אותם, ולכן האירוע האחר לגמרי. מיכל קדוש עושה דיווחי תנועה, פרסומות, ונחזור עם המשך השיחה המעניינת הזאת, ואלוף דן הראל, מיכל, בבקשה. טוב, אז אני הבטחתי להעביר איזה דקה או שתיים בנושא הקטרי, חיים.
כן.
אני זוכר, כשהיינו ילדים, יצא ספר על צביק הפיק, אתה זוכר איך קראו לספר על צביק הפיק?
לא.
אז זה זיכרונותיו של יהודי בן 60. צביק הפיק, מלאך או שטן? וזו השאלה, כי מצד אחד אני מקבל פה וואטסאפים מאנשים שמבינים שצריך להפציץ את קטר, שהם ממנו את כל הסיפור של החמאס, והם בעצם משחקים בשני המגרשים, ומצד שני, מה שאומרים לי, רבים מאוד מהגורמים הכי בכירים שמנהלים פה את העסק, את הסחורה יודעת להביא רק קטר, כשהמתקשרים מדוחה בבונקר של סינואר עונים. מה אתה אומר?
אני אומר שקטר היא שחקן מפתח, בכל מהלכי התיווך המסובכים בשנים האחרונות, כולל מול אל-קאידה, כולל מול דאש, באיזשהו צבע שהקטר צבועה, צבע שנקרא לזה דבקות באסלאם, לפחות במשפחה השלטת, מאפשר לה נגישות חריגה. אמריקאים השתמשו בהם לעסקת שחרור חטופים, למול אל-קאידה ולמול הטליבן בשנתיים האחרונות. קטר הייתה זאת שישראל בחרה בה, במודע לחלוטין, ממשלות ישראל בחרו בה כמי שמעבירה תקציב עצום.
משמנת את גלגלי חמאס.
לרצועה בראייה של חלק מהאנשים שהיום בדיעבד אומרים, רצינו שיבנו מערכת אזרחי שתאפשר חיים יותר טובים, וכל מיני סיסמאות מהסוג הזה שלא קורו בפול. כסף הלך, אנחנו יודעים לאן.
לטרור.
ולכן, בסופו של דבר, קטר היא גם מונחה לנטל הראיה. נטל הראיה זה אומר, יש לך גם מחויבות לעזור לנו, ישראל, ולמצוא פתרון לסוגיה. קטר כמדינה מאוד מאוד קטנה, שערכה את המונדיאל, זה אתה.
כן.
יש לה עניין במצובה כמי שפותרת סכסוכים, בטח סכסוך ישראלי-פלסטיני. ולכן אני חושב שכל מי שאמר לפניי, כולם, כל מי שאני מכיר שמבין משהו, אמר את זה, בימים הראשונים למלחימה, לכו לקטר, כיחידים שיכולים לדבר עם החמאס, ולהפעיל עליהם מנופי לחץ, כולל כלכליים, הם הקטרים.
קיצור, הם משחקים ברוקדים על שתי החתונות, מה שנקרא כן. בחפיסת הקלפים זה הג'וקר, מצד שני, אתה יודע, תמימים הם לא, ועל ג'זירה זה המציס הכי גדול של המזרח התיכון.
הם לא תמימים, למרות שלהתקוראים שכתמים, אבל אני אגיד כך, להפציץ את קטר וכל מיני רעיונות כאלה, או לעשות כל מיני דברים, נקרא לזה פארה מיליטריים, כנגד קטר, זה רעיון מטופש, אנחנו רוצים אותו בכלל מהז'רגון, ישראל יש עניין לייצב קשרים עם קטר, עם אמירויות, עם סעודיה.
היית בדוחה?
כן.
איך שם?
מודרני.
כן.
מאוד מודרני.
הייתי בדוחה ב-96 עם שמעון פרס, ומאז לא...
אני הייתי בדוחה פעם ראשונה, אם אני טועה ב-91.
וואה. קדמת אותנו. טוב, בוא נגיד שלום לאלוף פיקוד הרום לשעבר, אלוף דן הראל, שלום.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
תשמע, צהל בשאיפה, ואתה מכיר טוב, מצד שני עושים לנו דאונגרייד של כל סיפור שאיפה. עד שהתחיל פה, התחילה המלחמה, שאיפה היה כאילו הירושלים שלהם, מרכז העצבי, מרכז השלטוני, מתחת לבית החולים נמצאים כל הסינוארים, ופתאום אומרים, כן, בסדר, אז תדייק אותנו לחשיבותו של היום הזה בהקשר של שאיפה.
קודם כל, שאיפה היא סמל. כסמל, חשובה בלי קשר לחשיבות הפיזית שלה. מתחת לשאיפה היה חדר המבצעים המרכזי של חמאס, כבר בצוק איתן. אני פיקרתי אז את מחט 35 בשכונת סלטין, 900 מטר משאיפה, למחט קראו הרצי. והוא שאל אותי, למה אנחנו לא הולכים לשם? זה 900 מטר, ולא הלכנו. חדר המבצעים הזה, אחרי כל הפרומו שאנחנו עשינו להם בתוכניות השונות, ובכל הפרשנויות, ברור היה להם שאסור להישאר שם, ולדעתי הוא פונה כבר די מזמן, יש מנהרות, מהמרטפים של שאיפה, החוצה, הם לא צריכים לעלות על פני השטח, ולכן, מה שאפשר יהיה למצוא שם זה את התשתיות, את החשמל, אולי חדרי מבצעים, כדי להוכיח את הנקודה שלנו, אבל את סינואר לא ימצאו שם.
איפה הוא לדעתך? בחאן יונס, עיר נעוריו?
יש לי דעה פרטית, ואני לא חושב שזה שאנחנו מחלקים את דעתנו באופן פומבי, עוזר למאמץ המלחמתי.
צודק. תגיד, כשאתה מסתכל על המהלך של צהל עד עכשיו, נדמה לי כבר שבועיים, כבר שכחתי, איבדתי את הספירה. עוד פעם, אמר טלב רם בתחילת התוכנית, אנחנו צריכים להישאר צנועים ולא לפתוח פה, ועדיין, יחסית לזה שהילחנו על עצמנו אימים במשך הרבה מאוד שנים שהכניסה לעזה זה, אתה יודע, המצגות של הצבא דיברו על 500-600 הרוגים, וזה עוד בצוק איתן, עברו בינתיים, עבר עשור של התעצמות של חמאס, אי אפשר לא להוריד את הכובע בפני גם השיטה וגם הדרך שבה מתבצע התמרון הזה.
קודם כל, עבר עשור גם בהתעצמות של צה"ל, אל תשכח את זה.
נכון.
וזה נכון שחמאס התעצם, ובנה מערכת, אין כזאת מערכת בעולם. אני הייתי, זחלתי אפילו במנהרות של וייטנאם, אחרי שגמרתי תפקיד אלוף פיקוד דרום, כדי לראות מה זה המנהרות האלה. הוא בנה משהו הרבה הרבה יותר משוכלל, מבוצר, מסועף, ולכן הצבא בדרג הטקטי עושה עבודה מצוינת. השיתוף פעולה בין הטנקים לחיר, בין החיר להנדסה, לתותחנים ולחיל אוויר, הוא המשובח ביותר, והמודיעין כמובן, הוא המשובח ביותר שאני ראיתי אי פעם בצהל, וברמה הטקטית. ולכן רק נשאר להוריד את הכובע, ולמחוא כפיים ולקוות שיהיה לנו מה שפחות נפגעים. ברמה האסטרטגית, לא הייתי נותן כזה ציון גבוה. נכנסנו לעזה, למרות שנכנסנו 3 שבועות אחרי שהאירוע קרה, בלי הבנה של מה אנחנו רוצים לעשות בקצה, בלי פתרון, עם אמירות סותרות בקשר לרשות, שכן יכולה או לא יכולה להיכנס. אני רוצה להבהיר משהו. ראש הממשלה אמר שתהיה לנו שליטה גוברת מבחינה ביטחונית, ושאנחנו נהיה אחראים על הביטחון בעזה. אני רוצה להסביר את הפרשנות על פי החוק והמקובלות הבינלאומיות, המשמעות היא שאנחנו נהיה אחראים לכל צרכי עזה, עד לבן אדם השני מיליון, 200 ומשהו אלף שיש שם. ואני לא חושב שמישהו מתכוון לזה, אז אני ממליץ שתחילו לחשוב מה אנחנו רוצים ביום שאחרי.
תגיד, דן, אני רוצה לשאול לך שאלה בתור מי שהיית, מנכ"ל משרד הביטחון, סגן רמטכ"ל, ומי שאתה היום, אתה חושב שהממשלה שהיא בעצם הייתה הממשלה המכהנת בשביעי לאוקטובר, על כל המשתמע של זה, היא זאת שצריכה לתכנן את היום שאחרי?
לא. אני חושב שהם היו צריכים לעשות שיעורי בית שהם נכנסים, אבל אני לא חושב שהממשלה הזאת צריכה ויכולה לנהל את הלחימה. הם אחראים למה שקרה. מהקונספציה, שזה ראש הממשלה מלווה את זה לאורך שנים, ואני רוצה לדייק אותך בן, זה לא שהקטרים נתנו עד חצי מיליארד דולר לשנה לחמאס. זה אנחנו ביקשנו מקטר שיתנו להם את הכסף. אם מישהו לא מבין את זה, הוא לא מבין. הדבר השני, האסק הזה, העצמת החמאס הביאה עלינו את האסון הזה. ותראה אפילו בהתפרשות בשטח הטקטית, מרוב לחץ שלא יהיה אף פיגוע באיוש בתקופת החג, אז אנחנו נתפסנו במצב פתיחה עם 32 גדודים באיוש, ושני גדודים בעזה. כי העבירו גם את העתודה של פיקוד דרום, העבירו שתעבוד באיוש. אחרי זה מתפלים למה לוקח לצבא להגיע 5 שעות.
אני רוצה להקשות עליך, דן, אני, קודם, מי שמכיר אותי יודע שאני מסכים לכל מה שאמרת, ועדיין אני רוצה להקשות עליך, כי אחד, אין לנו מכניזם של החלפת ממשלה תוך כדי מלחמה. שתיים, ראיתי היום אצל יוסי יהושע, הפרשן של ידיעות אחרונות, התחלת הרמזים שמדברים על זה שגם מפקדי מערכת הביטחון, זאת אומרת, הרמטכ"ל, ראש שב"ק, ראש אמ"ן, אלוף פיקוד, נגועים פה בניגוד עניינים, כי הם הרי חטפו את המעלומה ההיסטורית הזאת, במחדל מודיעיני מבצעי, בממדים היסטוריים, טורבו, ולכן כל מה שנניח, נדמה לי, אם אני זוכר נכון מה הוא כתב, במצב רגיל, לא היו מוכנים עכשיו ראשי הקודקודים האלה לעסקה חלקית עם חטופים, אבל בגלל שהם חייבים להוכיח את עצמם ולתקן ולעשות משהו מהדהד, אז זה משבש את שיקול דעתם. אז איפה זה ייגמר? אז אם להחליף את כולם, עוד לפני שאתה מתחיל מהלך כל כך מאתגר בעזה?
לא, אני חושב שהדרג המבצע, הרצי, בר, אלוף פיקוד דרום, חליבה, אכן, הייתה תקלה מאוד מאוד גדולה והם אחראים עליה, אבל המוטיבציה שלהם היום לנצח היא בשמיים, ואני חושב שכדאי להשאיר את זה כך. לעומת זאת, תסתכל על הממשלה, עוסקים בהישרדותם הפוליטית תוך כדי המלחמה. אתה רואה את זה בצורה של סמוטריץ', מקפיא, מזיז, תקציבים קואליציוניים, לא מבטלים משרדים, כי זה יכול להשפיע על היום שאחרי. אתה רואה את ראש הממשלה, אוסף חומרים תוך כדי הלחימה, מתעסק עם עניינים פוליטיים, אנשים כאלה לא צריכים להוביל אותנו. הדבר השני, יש מכניזם בין, קוראים לו אי-אמון קונסטרוקטיבי. מצביעים, הצבעה הראשונה, אי-אמון בממשלה, הצבעה שנייה, באים עם 61 חברי כנסת עם ראש ממשלה מוסכם, ואומרים, זאת הממשלה שתמשיך את הלחימה, והיא תיכהן לזמן מוגבל, נניח חצי שנה או שנה, ואחריה נעשה בחירות. אבל מה, אנחנו צריכים הנהגה שמתעסקת עם ההישרדות הפוליטית שלה?
איסוף מסמכי קבינט וכו'.
נכון, אבל זה הרבה יותר מזה, בן, אם אפשר להוסיף עוד מילה, אתה רואה איך הממשלה לא סמכה על הצבא עד, לדעתי גם היום, הם לא סומכים על הצבא. אתה רואה איך ראש הממשלה לא היה מוכן לפגש עם הרמטכ"ל, מתעלמים מארבעה מסמכים שהאמן אומר להם, תהיה מלחמה אם אתם ממשיכים עם זה. אתה רואה את הכללות והתינופים על אלוף פיקוד מרכז, על הרמטכ"ל, על כולם, מה אנחנו בעצם רוצים? איזו הנהגה צריכה להוביל אותה, הנהגה במובן המדיני, ביטחוני, אזרחי, לאן היא צריכה להוביל אותנו? ותסתכל גם על הממשלה. חיים ליווה את, אם אני לא טועה,
חולית, כן.
חולית, סליחה. הוא יכול לספר לך מה התרומה של משרדי הממשלה כל החודש הראשון, אנחנו כבר חודש וכמעט חודש וחצי אחרי, מה הם הצליחו לעשות? לעומת כמה מילואימניקים, כמו שהגדיר אותם מישהו בכנס שעשינו, בין 70 למוות, ומה הם הצליחו לעשות ולהביא, לעומת משרדי ממשלה שלא מתפקדים. שורה תחתונה, חבר'ה, עם הנהגה כזאת, אני לא יודע, אולי נגיע לרפיח, אבל טוב לא יצא מזה.
צריך גם להגיד, דן, זה חיים, שכל מפקדי צה"ל שהזכרת, שהם תפקדים, לדעתי, בצורה מאוד מוצלחת מאז שהתחילה לחימה, לקחו אחריות. לקחו אחריות ברורה ופשוטה. הצעד הראשון שלנו לומד בקורס ינים, קורס סוערים, ואתה אחראי. וכשיש תקלה, אתה גם כן אחראי. ראי ראש ממשלת רבין, שאומר אחרי הפשיטה של נכון וקסמן, אומר, אני אחראי, לא אתם, אני אחראי. ולעומת זה, הדרג המדיני שלנו, כרגע לא לוקח אחריות, בטח לא אחריות בריש גלי, הכל ב... או באנגלית או ברשתות זרות, ואני חושב שיש פה סוגיה, נשמע כשמוע מה אתה חושב, אני חושב שיש פה סוגיה שנוגעת ל...
ויש לנו דקה לזה, אז מה אתה חושב?
מה אתה חושב, דן, על זה?
אני חושב שמי שלא מסוגל להגיד, אני אחראי, או אני אשם, לא ראוי לשבת בכיסא של הנהגה. נקודה. בגלל כל התרגילים המילוליים האלה, שהוא עושה כדי לא להגיד, אני אחראי, שארית האמון שהיה אצל חלק מהאנשים פשוט נעלמת, כי אתה לא רוצה אנשים כאלה בעמדת הנהגה.
טוב, בשורות טובות אני רואה שלא יצא לי משניכם פה עכשיו, אבל אני שותף לדעה הזו, אז נקווה.
אנחנו מקשים עליך, בן.
אני יודע.
אנחנו אומרים רק דעות שמקובלות על המראיין.
ואני לא רגיל לזה, כי פה חיים, הרי בסוף חיים תומר הוא כרגע ינון מגל. אני לא רציתי
אני בתפקיד ינון מגל, דני, לא הבנת.
נכשלת.
אני בתפקיד נכשלת.
הוא נכשל לגמרי.
הוא לא יודע שאני עומד בכיסוי, כאילו, הכל בכיסוי.
כל החיים עשית את זה. אלוף דן הראל, תודה.
תודה לכם.
שמע, בשעה הבאה נדבר על גבורה. נדבר עם משה שפיר, אבא של סמל ראשון, ענר שפיר, זיכרונו לברכה, שזרק, החזיר לחמאס את כל הרימונים שהשחילו לתוך המיגונית שם. אז יהיו פה חדשות, ותכף ומיד חיים תומר ואני חוזרים לך כולנו.
ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, בן כספית, עם בכיר המוסד לשעבר, חיים תומר.
שר פלסנר ושמואל בן סימון עורכים מפיקים גם את השעה הזו, ותמר שלומוביץ אחראית על השידור. תשמע, אנחנו נדבר פה תכף על, לא תכף, כבר, על גבורה, והיו פה כמויות מסחריות מטורפות של גבורה באירוע הזה, שבלעדיה המספרים היו הרבה 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 יותר גדולים. ואתה סיפרת משהו על חולית, שאתה, זה הקיבוץ שאתה אחראי עליו במסגרת החלוקה הזו. אגב, לא של המדינה, זאת אומרת, זה של קבוצה של 100+ אלופים ורבי אלופים, שחילקו ביניהם את היישובים הנפגעים ומטפלים בהם. אז קודם כל, הרבשץ של חולית, הוא נהרג, נכון?
הרבשץ אבי קורן נהרג, זכרונו לברכה, נהרג בלחימה. בחולית היו הרבה, הוא נלחם במשך זמן ארוך בגבורה רבה, נגד כמה עשרות מחבלים שנכנסו לחולית עם משתי נקודות. חולית בעיקרון קרובה כמשהו כמו קילומטר מהגדר של עזה, ו-2.8 קילומטר מהגבול עם מצרים, זאת אומרת, הפינה הדרום הערבית של העוטף. כמה וכמה חברים בקיבוץ, בהובלה של הרפסת, וחבר קיבוץ בשם שמעון אזולאי, נלחמו שעות רבות עד שהגיע הצבא. ורציתי להגיד שבגבורה, בסיפור הגבורה הרבים ששמעתי, אני נורא התרשמתי מהסיפור של הבת של שמעון אזולאי, שמה שיר, שנכנסה לממד בוער, וחיצה גברת אחרת, חברת קיבוץ, שם מרים, ששכה כבר על הרצפה כמעט ללא הכרה, חצי רגל בחיים וחצי רגל לא בחיים, והיא מוציאה אותה מממד בוער, שהיא כבר שחורה לחלוטין, והיא מצילה אותה, מצילה את חייה, בחורה די צעירה, וזה רק אחד מהסיפורים, צריך להגיד משהו אולי יותר כולל בין, צריך להגיד שמי שהיה ביישובים, כיתות הכוננות, הרבשצים, הם שמנעו אסון הרבה הרבה יותר גדול, האסון הוא עצום, איבדנו המון אנשים, והמון אנשים נחטפו, אבל בסוף, אתה מסתכל על זה בזום אאוט, כוחות הביטחון של היישובים מנעו אסון הרבה יותר גדול, כשאנחנו יודעים היום מה התוכניות של החמאס, ואני חושב שצריך לדבר בהמשך התוכנית, אם יהיה לנו זמן, על מה צריך לעשות הלאה, כדי שהם יהיו מוכנים הרבה יותר טוב, למשהו שעוד, אני מקווה לא יקרה, אבל עשוי לקרות.
תשמע, אני אתמול ראיתי עוד סיפור בסדרה אינסופית, והפעם זה היה בקיבוץ ארז, על הרבשצית של ארז, שהגדילה, שהצילה גם שם את הקיבוץ, עם זה שהיא קלטה בזמן, קלטה בזמן מה קורה, והכריזה והעירה את כולם, ופתחה את החמל, וארז יחסית, יצא מאוד בזול מהסיפור, ובסוף אמרתי, צריך לתת את אותה גבורה לתושבי התועף עזה.
לגמרי.
קיבוצי.
לגמרי.
זאת לא רק הקיבוצים, כן. תשמע, העובדה שיש עשרות הרוגים באופקים, והייתה חדירה לנתיבות, וסדרות בכלל, הייתה שם מלחמה, אבל כן. הגילויי גבורה של כיתות הכוננות ושל האזרחים, כמו שהרגע סיפרת להיכנס לממד בוער, וכמו שתכף נדבר עם אביו של הנר שפירה, אתה יודע מה? בוא נדבר עם אביו של הנר שפירה.
אני אגיד עוד מילה אחת. כן. כל מה שאמרת סופר מדויק, אני רק רוצה להוסיף את השוטרים. משטרת ישראל ניהלה קרב גבורה, שוטרים במשטרת ישראל ניהלו קרבות גבורה, בכל הנקודות, לכל אורך הדרך, ושילמו כמובן מחיר יקר, ואני רוצה לציין את זה.
עשרות שוטרים נהרגו, ברובם נלחמו עם אקדחים.
עם אקדחים, עם ציוד אישי, חלקם ללא ציוד, באמת, להוריד את הכובע.
חד משמעית. משה שפירה, שלום.
שלום.
אבא של סמל ראשון הנר שפירה, זיכרונו לברכה, אתמול ראינו, אני לא חושב שזה הפעם ראשונה, אבל את הסיפור הלא יאמן הזה, שבעצם הנר נמצא בתוך מיגונית, ומשחילים הפורעים, הברברים, משחילים כל פעם, בא עוד איזה מחבל ומשחיל פנים הרימון, והנר זורק אותו חזרה. מה עובר עליך כשאתה רואה את זה?
כן, תראה, אנחנו הכרנו את הסיפור לפני כן, שזה נודע לנו ביום שני, ומה שקרה זה שהוא הגיע למדונית, הוא הגיע, זאת אומרת, ביום שני התקשה לנו מישהי, ואמר לנו, תשמעו, הנר ניהל לנו את כל האירוע, בזכותו אנחנו חיים. ולא הבנו על איזה אירוע היא מדברת, ומה ניהל, ומה בדיוק זה, ואז היה לנו תמונה שלו בהתחלה, שרואים אותו שעומד בהתחלה של בכניסה למדונית, אבל לא התמונה שעכשיו מרים אותה, שכולנו שנשכבים, אלא תמונה ממש לפני שהתחילו הבעיות. ואז התברר שהוא באמת, הוא הגיע למדונית, הוא הגיע אחרון, ביחד עם החבר שלו, החטוף עכשיו, הירש גולדברג. ועוד בחורה שנהגה ברכב.
אז רגע, הוא אמנם לוחם נחל, אבל הוא הגיע
בחופשה,
הוא היה במסיבה בעצם.
הוא היה בדיוק, לוחם נחל, הוא יצא בדיוק לחג, יצא.
זאת אומרת, הוא בעצם אזרח באירוע הזה.
באירוע הזה הוא אזרח. כן, הוא לפני החג, זאת אומרת, סיירת נחל מוצבת במוצב סופה, והוא היה, כן, הוא יצא לחג, הוא מגיע לאירוע, מגיע למסיבה בלילה, ערב חג הוא היה איתנו כאן בארוחה משפחתית, מגיע למסיבה, מתחילים לראות ירוטים, המפקד שלו מתקשר אליו, אומר לו, יש חדירה, צריך להקפיץ את כל החבר'ה, הוא עושה טלפונים לחבר'ה, ובעצם מתעתד להגיע, הוא מודיע למפקד שלו שהוא בדרך, הוא ניסה קרוב מאוד, חצי שעה מהמוצב. עולים על רכב, ישיריות, נכנסים למיגונית, המיגונית מלאה כבר, יש בה 24 אנשים, הם סוגרים את זה ל-27 אנשים, כולם שם בבלגן, הוא אומר, הוא רואה שלוקח פיקוד על האירוע, אומר להם, שלום, קוראים לי ענר, אני לוחם בסיירת נחל, אל תדאגו, אנחנו נמצאים פה לבסיס רעים, בסיס גדול שנמצא פה ליד, אני מדבר עם החבר'ה שלי, הצבא יגיע אליכם אוטוטו, לא לדאוג, הכל בסדר, ומי שצריך לו מהקצה המיגונית, הנר, איזה יופי שהגעת, הרגעת אותנו. זה היה הדבר הראשון. וזה בסביבות השעה 7. אבל לאט לאט הם שומעים, ובתחילה שומעים את העיריות הולכות וקרבות, ובתחילה מרגיע אותם, אבל תשמעו, זה שטח פתוח, זה נשמע הרבה יותר קרוב ממה שזה באמת, אבל ככל שחולף הזמן, העיריות באמת נעשות יותר ויותר קרבות, והם שומעים צעקות, ואז הוא מחליט שהוא יעמוד בקדמה של המיגונית, וכל רימון שיזרק, הוא יתפוס אותו ויזרוק אותו, הוא יזרוק אותו, הוא אמר לה ממי זה, אם אני לא מצליח, אז שמישהו אחריי, או אני נפגע, שמישהו אחריי שינסה לעשות אותו דבר, וכך הוא מצליח עם שבעה רימונים. עכשיו, את התיאור הזה כבר ידענו אותו לפני חודש, זאת אומרת, זה לא חידש לנו כלום, כמובן שלראות את זה בסרטון, לראות אותו גם שקיבלנו את התמונה שרואים אותו עומד, וכולם שוכבים, הוא עומד בפתח עם בקבוק שהוא שבר, ויותר ממנו סכין, שהוא רוצה, מכיוון שהמחבלים ייכנסו נשקים, ואז הוא יוכל להתנפל על המחבל. כמובן התמונות האלה מחדדות או ממחישות את מה שאנחנו כבר הבנו ודמיינו לפניכם.
איך הוא נהרג?
הוא נהרג מהרימון השמיני, התפוצץ לו ביד.
אלוהים, ותגיד, אתם בקשר עם אלה שהוא הציל?
ודאי, זאת אומרת, כל הסיפור אנחנו יודעים את זה מהניצולים שבאו אלינו, לא רק הניצולים, מי שהאזרח שהוציא אותם, הוא סיפר לנו כשהוא הגיע למקום, אמרו לו, תדע לך, יש חייל אחד מסיירת נחל, שאנחנו חייבים את החיים שלנו לחייל הזה, וכשאחד כשהם יצאו הביתה, הם חיפשו אותו. התחלה לא היו סגורים על השם שלו, אבל הוא היה חייל שהיה מצטיין בכל מה שהוא עשה, ומישהו זיהה אותו. אחד שהיה בכלל בעורף צנחנים, זיהה שזה בעצם זה לא, חשבו שקוראים לו עידו, ואז הוא אמר, רגע, זה בעצם דלר שפירה. וככה הם הגיעו אלינו. עשו את הטלפון שלנו, הגיעו אלינו, והתחילו לצאת לנו את הידיעות, שהתחילו כבר מיום שני אחרי אותה שבת שורה.
הוא היה חודש משחרור, נכון?
לא, הוא לא היה חודש משחרור, הוא היה בעוד חודש שהוא היה אמור לסיים עם הצוות שלו, והוא היה אמור לחזור לצוות המקורי שלו, הוא היה 4 חודשים משחרור.
תגיד, ספר לנו קצת עליו, איזה ילד הוא היה?
ילד עם חוש צדק, זאת אומרת, אני אמרתי את זה, שבעצם האירוע שכולם עכשיו מתעסקים איתו, זה קצה קרחון, שבעצם מעיד על כל הקרחון, כמו שאתה תואם את הקרחון, את השפיץ של הקרחון, אז מבחינה מולקולרית, כן, זה אותו דבר שיש בקילומטר של הקרחון, ימינה ושמאלה, ומה שנכנס לתוך המים, זה אותו דבר. זה ילד שמה שליווה אותו כל החיים שלו, זה היה חוש צדק מאוד מאוד חזק, דאגה לזולת, זאת אומרת, כל מנהיגות, תושייה, יכולת פלטור, כל הדברים האלה שבאמת באו לידי ביטוי בזה, וחוץ מזה וזה גם כן ילד שהוא אמן מוכשר מאוד, מוזיקאי מוכשר מאוד, יש לנו 100 שירים מוקלטים, שהוא גם מלחין, גם כתב, זאת אומרת, באמת אדם שהיה כל הזמן עסוק, לא בזבז זמן, לא ישב על לא שיחק במשחקי מחשב, ולא ראה סרטים בטלפון. זאת אומרת, כל הזמן או כותב, או עם החברים, או עושה מוזיקה.
תגיד, ומשה, זה מנחם באיזושהי מידה לדעת שהוא שאיבדתם את הבן, אבל הוא הציל חיים תכלס, כאילו, של כל כך הרבה אנשים?
אז ודאי שאם יש משהו, אם אפשר במשהו למצוא נחמה, זה כמובן באנשים שהוא הציל. וודאי שזה הדבר, זה דבר אחד שאנחנו נחזים בו, גם עצם זה שהוא באמת גילה קושייה, ולא היה חסר אונים, הצליח לעמוד מול הרוע. אני חושב גם כן בזה שהוא הראה לכולם, שאם עם אמונה, הרי מדובר פה על אנשים שהוא הגן עליהם, שהוא לא מכיר אותם בכלל. אבל אני אומר שהוא בא מכוח, מהערבות הדדית, ערכים מוסריים ונאמנות, מזה הוא הצליח להציל אנשים מול הרוע האכזרי הזה, עם הריבונים וה-RPG, ורפח בעיניים ובידיים. אז אני חושב שיש כאן איזה, זה דבר שהוא... זה לא מנחם על האובדן, אבל זה עושה את כל האובדן הזה, נושא לו מימד אחר.
משה שפירה, אביו של סמל ראשון עניר שפירה, עוד גבורה קטן עליו, תודה.
תודה לכם. ובאמת, אני מקווה שכל החטופים, כל החטופים, אשתי אמרה את זה, יש לפחות 3 או 5 חטופים שהוא זכה להציל, אנחנו ממש כולם תפילה, ש, שגם מדינת ישראל תצליח להציל אותם עכשיו מהשבי.
אמן.
מהשבי ואת כל שאר החטופים, מספר מזעזע שבאמת, שיחזרו ובאמת החלמה לכל החיילים והצלחה גדולה לצה"ל.
אמן לגמרי. ובדיוק על החטופים אנחנו נדבר עכשיו עם מישהו שלא תכננו לדבר איתו, הוא החליט, הוא לא דיבר מתחילת המלחמה, יש לו ניסיון בשבועים ובני ערובה, אלוף מילואים עמוס ירון, שלום.
שלום, בוקר טוב בן, בחיים.
בוקר טוב.
מה גורם לך להחליט לדבר? אנחנו מדברים עכשיו על סוגיית החטופים, אתה תזכיר לי איך התמודדת בעבר, היה לך אירוע, לא בהיקף כזה, אבל אירוע של חטופים.
בהקשר הזה של עזה, אז יש לי שני ניסיונות. ניסיון אחד זה בתחום הלחימה. אני הייתי מפקד העובדה שכבש את בירות, והעלה את ערפאת על האוניות, והייתי גם ראש אגף כוח אדם שעסקתי בשחרורו של חזי שי והנחלאים, בכל מה שקשור למסע ומתן לשחרור חטופים, שבועים וכו'.
היו שם איזה 8 נחלאים, כמה נחלאים נפלו באותה...
7 נחלאים.
מה אתה חושב, אז בואו, לענייננו כמו שאומרים, מה אתה חושב, צריך לעשות עכשיו מול האירוע המפלצתי הזה, 240 איש?
בואו נדבר. אני אומר דבר מאוד פשוט. אין דבר יותר חשוב מאשר שחרור החטופים. אין. אם היינו, אני נותן דוגמה חיה, אם היינו צריכים לעצור לפני שיפה ולשחרר את החטופים, זה מה שהייתי עושה. כל דבר הוא הפיך, אז תישאר. הסיכון שלנו בפגיעתם של החטופים, זה דבר שמדינת ישראל לא תוכל לשאת אותו דורות רבים קדימה. זאת העדיפות. ושאני שומע, יש מתנגדים להפסקת אש בגלל החטופים, אני פשוט לא מבין איפה שאני חי. צהל עושה עבודה נפלאה, אני אומר לך ביחס למה שאני עשיתי, אז צהל עושה עבודה נפלאה, הוא מתקדם, הוא יודע לעבוד, קרה מה שקרה, אין לנו אנשים אחרים יותר טובים מהרצי הלוי וירון פינקלמן. הם יודעים את העבודה והם עושים אותה. אבל עכשיו את החטופים צריך לשחרר. אין צורך לשאול אף אחד. זאת החלטה של ראש ממשלה. אני זוכר את ההתלבטות של אריק שרון בשחרור של אלוף משנה, ברח לי השם שלו.
טננבאום.
אז הרקע של טננבאום היה כזה שהוא עורר סלידה.
נכון.
אבל אני זוכר את אריק שרון, אתם אל תגידו לי מה לעשות. אני לא ישאיר יהודי בידי המרצחים האלה. אחר כך נתחשבן.
עמוס.
אין דבר יותר חשוב. הכל צריך להתגמד ותחזירו את החטופים.
עמוס.
עכשיו אני אומר את הדברים האלה, בלי לדעת את ה...
פרטים.
את מה שקורה שם. אני מקווה רק שזה מה שעושים.
עמוס, אתה רוצה לדבר רגע על מימד הזמן, על ההקשר... בוא נגיד מהניסיון שלי ושל אנשי המוסד במסעי ומתנים, ככל שהזמן הוא חולף, הנושא נעשה הרבה יותר מסובך לפתרון. אתה רוצה להתייחס רגע לנושא למימד הזמן?
לכן אני בא ואומר, אין פה, תורידו את העניין של מסע, זה רק מתן. מה זה מסע ומתן? יושב עליך טונות של משקל על הגב ואתה צריך להשתחרר מזה. אז תעזבו אותי עם העניין של מתן. אתם תיתנו תשובה למסע. תשחררו את עם ישראל מהמסע הזה. אין דבר יותר חשוב ממנו. אין נקודה.
אז אני מקשה עליך, כי זה התפקיד שלי פה.
בבקשה.
ממול יש את הצורך הממש קיומי של מדינת ישראל להיפטר מהמפלצת הזו שגידלנו, במו ידינו, בכסף קטרי, כאן על הגדר. ואם יגידו לך, אתה אמרת את זה מקודם, אני עדיין שואל שוב, יגידו לך, זה או להשמיד את חמאס, או להחזיר את החטופים, כי אם עכשיו אתה תתחיל לתת להם 5 ימי הפוגה על כל קבוצת משוחררים, בסוף ייגמר לך הקרדיט הבינלאומי, חלון הזמנים ייסגר, האמריקאים יגידו יאללה תתקפלו וכולי וכולי, ועדיין אתה אומר, רק, זאת אומרת, זה מעל הכל, וזה חתיכת אמירה, עמוס.
נכון, לכן ביקשתי ממך שאני מת לומר את דעתי, הכל מתגמד, הכל מתגמד. תביא לי חזרה את החטופים, אחר כך נתמודד עם הבעיות. הבעיות שהחטופים האלה יעמידו בפני מדינת ישראל בעתיד, אם הם לא יחזרו, אין להם בכלל דוגמה ולא הייתה להם, ואני מקווה שלא תהיה להם. כל הדברים האחרים, כולל החמאס מה יקרה איתו, כולל ההתארגנות מחדש, הכל, הכל מתגמד. זאת דעתי ויפה שעה אחת קודם.
וממה שאתה מתרשם, זה גם מה שהממשלה עושה? כי דווקא ההתקדמות בתוך עזה לדעתי משרתת את זה, זה הגברת לחץ.
לא, אני, תראה, אני לא יודע. אני לא יודע. אם יבואו ויאמרו לי, תשמע, הדרך היחידה לשחרר את החטופים ולהמשיך בלחימה, בוודאי שאני אמשיך, תמשיכו בלחימה, אם זאת הדרך היחידה. אבל בזה אני לא בטוח. ושאני שומע על התנדויות להפסקת אש, כנראה שזה חלק מהמסע ומתן שם בקטר, אז אני מתחלחל. אני אומר, המנהיגות לא צריכה לשאול אף אחד, היא צריכה לקבל החלטה מנהיגותית. החמאס היה, עכשיו נתנו לו מכה ניצחת, אני לא בטוח שהוא לא יגדל בצורה כזו או אחרת בעתיד, ונצטרך בעתיד לתת עוד מכה, אבל כרגע זאת הבעיה. אין בלתה, ואין מבחינתי, לדעתי, אני לא הייתי מאסס לשנייה. נותן הכל בתחום הזה, העיקר תביאו לי קודם את החטופים.
אמירה נוקבת וברורה, עמוס ירון לשעבר, אלוף, כובש בירות ומנכ"ל משרד הביטחון, תודה. לא הספקנו לשמוע את התודה. מהצד השני, חבר כנסת בדימוס יואב סגלוביץ', שלום. מה? ניצב בדימוס, סליחה. שלום יואב.
שלום, בוקר טוב.
סגן שר לביטחון פנים לשעבר, ראש אגף חקירות במשטרה. קודם כל, אתה מתחבר למה שאמר הרגע האלוף עמוס ירון? גם אתה חושב להחזיר אותם מעל הכל?
תראה, אני לא יודע להיכנס לפרטים, אני מסכים עם האמירה מאוד ברורה שאמר עמוס ירון, שזו המשימה העליונה. ומה שמביא להשגת המשימה העליונה הזאת, זה מה שצריך לעשות.
אוקיי, בוא נתקדם. איך נראית הממשלה ברמת הטיפול, עכשיו אני לא מדברים על לחימה, אלא רמת הטיפול בעוטף, בעורף, במפונים, במשפחות, בכל האירוע הזה של מענה, מזווית הראייה של האופוזיציה, ושל מישהו שעשה דברים בממשלת השינוי.
תראה, אני אומר את זה למעשה מהיום הראשון, זה שהממשלה לא שינתה את פניה, לא ביטלה משרדים, לא שינתה אחריות של אנשים, ולא קיבלה כמה החלטות קרדינליות, שהראשונה שבהם ההבנה העמוקה של משרדים אחרים חוץ ממשרד הביטחון, שאנחנו נמצאים במלחמה, והמשמעות היא מאוד פשוטה, היום כבר היה צריך להיות, בשלבים אחרונים מוגש תקציב 2024, תקציב מלחמה. כל המדינה תשנה פניה, חלק מהשרים מתנהגים כאילו הכל לא קרה דבר, וממשיכים להתנהל רגיל, אתה שומע דיונים על כספים קואליציוניים, אתה שומע ויכוחים, אתה רואה שרים באמת שלא עושים דבר עכשיו לטובת המאבק הזה, ממשיכים בכלל בשבועיים האחרונים, מתחילים לשמוע אותם קצת מדברים בתקשורת, אחרי שהם ברחו מתקשורת כבר תקופה, ולכן אין תחושה שמעבר למשרד הביטחון, ולמשרד משרדים מצומצם וקבינט המלחמה, אתה לא מרגיש שמדינת ישראל או ממשלת ישראל נמצאת במלחמה. היא פשוט לא שם. ולכן כל השאלה ששאלת, מה קורה עם המפונים, ומה קורה עם הדברים, ומהירות קבלת ההחלטות, ומי מנהל את האירוע הזה, אני חושב שאנחנו נמצאים באמת במצב רע מאוד גם עכשיו, למרות שכבר זה חודש וחצי מאז פתיחת המלחמה הזאת.
יואב, זה חיים תומר. אני רוצה לשאול אותך שאלה מזווית הראייה של אחד שהיה עם חולית פחות או יותר מהיום השלישי ללחימה, קיבוץ חולית שפונה לעין גדי, וראה את דרם של משרדי הממשלה במשך לפחות בשבועיים הראשונים, וגם אחר כך קמה מנהלת תקומה ועובדת, וטוב שהיא עובדת, אבל אי אפשר לומר שרואים את משרדי הממשלה יותר מדי. חלקם כן, משרד הרווחה למשל, אבל חלקם הקטן. אני רוצה לשאול אבל שאלה אחרת. אני לוקח את הביקורת שלך שאתה הצגת בפני הציבור ובפנינו, והתחושה שלי כאזרח שאני משקף לך אותה כרגע, היא שהאופוזיציה לא מצליחה לייצר קול קורא שמצביע על כלל המחדלים של הממשלה, או קוצר ידה של הממשלה לכל הפחות.
תראה, אני לא חושב אני לא חושב שזה נכון. תראה, אנחנו מרגע ש... תראה, מלכתחילה היה נכון לשנות את מבנה הממשלה, ואם הוא היה משתנה, והיו עושים שם את השינויים האלה, אנחנו היינו בפנים. היינו בפנים, והיינו גם לוקחים אחריות, לא רק לשבת שם, אלא גם לקחת אחריות על דברים. מרגע שאנחנו לא שם, אנחנו לא אופוזיציה למדינה. אנחנו כן נמצאים בכל מקום, אני עכשיו אצלם ועדת חוקה, יש דברים שלא תופסים את סדר היום, נקרא לזה התקשורתי והציבורי, מטבע הדברים וגם טוב שכך. אבל יש דברים שאנחנו חייבים להתריע בפני, תראה, אחד מהדברים שאנחנו צריכים לעשות היום, חובתי לעשות היום, לעמוד, גם אם לא שומעים את קולי עד הסוף, לדוגמה, מה שקורה עם כיתות הכוננו, את המערבולת ואת הטירוף, מה שקורה, לדוגמה, עם רישיונות הנשק. אז זה מאוד לא בונטון להגיד עכשיו שזה מוגזם, אבל אני אומר לכם שמה שקורה עכשיו בהקשרים האלה, שמתגעים כאילו שמחלקים נשק לאזרחים, או הסלוגן באמת המטורף, ישראל מתחמשת, שזה עובר ככה, זה מעיד יותר מכל על אוזלת ידה של הממשלה, לא על גבורתה. עכשיו, אני אומר את הדברים האלה, זה מעודד מתחיל.
סליחה שאני אפריע לך, אבל היות ואני נחשפתי לנושא כיתות הכוננות בעוטף, בתוקף ההסתברויות שם, אני אומר לך שא', אני מסכים איתך לחלוטין, וב', אני חושב שזה סוג נוסף של אוזלת יד שמתמלא, אבק הוא מתמלא בצורה הזאת, שהיא לא הצורה הנכונה, ולצערי, ואני חושב שגם בזה צריך לעסוק במקומות הנכונים, באיך ישראל צריכה להכין את עצמה מחדש לכוח הגנה אזרחי, לכל מיני תרחישים שלא חשבנו שיקרו, ואולי בסופו של דבר אנחנו צריכים להיות מוכנים אליהם לכל הפחות.
נכון, אני חושב שאני מאוד צודק, השאלה איך עושים את הדברים. תראו, אני אלה דברים שאולי לא שומעים למספיק, למרות שמנסים לשים אותם לסדר. כיתות הכוננות היה דיון בוועדת ביטחון לאומי. אני לא חבר בוועדה, בדרך כלל אני הגעתי לשם. להתריע על העובדה היא שאין נוהלים מסודרים. עכשיו תראו, זה לא פטנט חדש. לפני הרבה מאוד שנים, במשמר האזרחי, כיתות כוננות בכל עיר. צריך לקחת ולשחזר אחורה, אבל לא לעבור לתמונות המטורללות האלה. כשאתה רואה שר לביטחון לאומי מחלק נשק לאזרחים, זה מסע בחירות מופרע לחלוטין, ראש הממשלה ושרי הממשלה לא עוצרים את העניין הזה. עכשיו אני ראיתי בדיוק היה איזה שידור, אולי בחצי עין ראיתי, שהוא עושה עכשיו סיבוב בתאי המעצר, איפה שהמחבלים הארורים האלה של הנוח'בה, ומתפאר בדברים לא. זה לא נורמלי מה שקורה פה.
אגב, אני רוצה להדגן, יואב, יש פה מישהו שלח לי ידיעה, שחבר כנסת יצחק קרויזר, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, אמר בראיון בערוץ מקביל הבוקר, כי בתום המלחמה, ציטוט, הממשלה תצטרך להחזיר את המנדט לציבור, ולקבל מחדש את אמונו, שזו אמירה דרמטית, ויכול להיות שזה מתחבר למה שאמרת עכשיו, שהוא כבר במסע בחירות, ואחרי שאמרתי את זה, אני רוצה להקשות, כי בסוף, החלוקה הזו של נשק, הרי אנחנו רואים בכמה מקרים, לא רק באירוע הזה, אזרח חמוש סיים את האירוע, והציל הרבה מאוד חיים, אז מה רע בזה בעצם?
א', נכון, השאלה היא לעולם, מה עם הקריטריונים? מה עם הקריטריונים? אני ברמה העקרונית נגד היום זה חלוקת נשק להמונים. ככה אני רואה את זה. זה דבר לא נכון ולא תקין. אחריותה של המדינה אל ביטחון תושבי. עכשיו, נכון שיש פה משבר ענק, המשבר הענק של האמון במוסדות. קיים, אני לא מתכחש לו. אבל אי אפשר לעבור ממצב שאנחנו נמצאים במצב של חוסר טיפול טוטלי של הממשלה הזאת, למצב שהדרך לספק את התחושת הביטחון של האנשים, זה בואו קחו נשק. הנשק הזה גם ימשיך להיות אחרי המלחמה. וצריך לראות מי מחזיק אותו, בוודאי נשק אוטומטי, אפרופו כיתות כוננות, איך מחזיקים אותו, הכפיפות, מה... תראה שאני רואה תמונות, גם אם הן מעטות, אבל הן קיימות, של אנשי כיתת כוננות שבודקים אנשים בערים, זה לא תפקיד של כיתת כוננות, בהגדרה הנקודה, כל אחד כזה, יום אחרי זה, צריכים לפסול אותו.
אני התחלתי בנימה קומית, יש עכשיו סימנים של מנוסה המונית מתל אביב, כי הצל קיבל נשק ארוך והצטרף לכיתת הכוננות, אז יכול להיות שזו דרכו של איתמר בן גביר לפגוע בתל אביב, אם זה כמובן היה בלשון הלצה. מה שקורה, אני חייב להגיד לך, אני מדבר עם הרבה ערים, בעיקר בצפון, שפתאום שיש בהן כיתות כוננות מצוידות ומאומנות וכפופות לחטיבה המרחבית, ופתאום מגיע כיתה חדשה שבן גביר הקים בחסות המשטרה, ודורשת את הסמכויות, אין פיקוד אחיד, יש, דורשים פתאום שיחמשו אותם, זה סוג של אירוע קצת מטורלל. כן,
אבל בן, אני רק, יואב, שים את הצד השני. הצד השני, יש פה שני עוטפים, עוטף צפון ועוטף דרום, שניהם מצב לחימה כרגע, שניהם, יש שם מיילג' מטורף שצריך לעשות, בתחום בניית כוחות המגן, אני כבר לא קורא לזה כוחות הכוננות, אלא כוחות המגן המקומיים. אני חושב שהממשלה גם את זה לא מנהלת כמו שצריך, בטח לא בקצב הנדרש, אני גם לא בטוח שלצהל יש את הקשב לזה כרגע.
נכון.
ואני אומר לך כאיש ציבור, וגם כאיש משטרה לשעבר, שאגב השוטרים גילו לחימה, גבורה בלחימה, שהיא באמת ראויה לכל ציון, וגם אותם צריך לקחת בחשבון, בתפיסת ההגנה האזרחית העתידית, אבל זה נושא כבד. איך ישראל מגינה על אזרחיה, באמצעות אזרחיה, לאחר סיום הלחימה.
אז פה חיים, אני מסכים ב-100%, אני לא מדבר על עצם החשיבות של כיתות כוננות, אני התגייסתי לפני הרבה שנים שהייתי במשטרה, התפקיד הראשון שלי היה במשמר האזרחי, הייתי משמר אזרחי בני ברק, והייתה כיתת כוננות בבני ברק ובכל מקום. אני בעד זה. הבעיה היא שעוברים פה מ-0 ל-100, בלי שום בקרה בדרך. תפקידה של ממשלה, אולי זאת שאתה רואה מי שנמצא על הדבר הזה, מי שמתפאר בעניין הזה, הוא שר באמת כושל על הפנים, כמו איתמר בן גביר, וראש הממשלה לא עוצר אותו בעניין הזה, ואני מציע לכם, תסתכלו מה מופיע עכשיו בסיפורים שהוא עושה סיבוב בבתי הסוהר, בזמן שאתם מדברים על זה שיש מסע ומתן. אני אומר, האחריות הנדרשת היום, מכל מנהיג ציבור באשר הוא, ללא קשר לדעתו הפוליטית העתידית, העכשווית, בנושאים שונים,
okay.
היא לייצר רגיעה. ואני אומר עוד פעם, המצב הזה שאנחנו פה מתלעמים ולא עוצרים רגע, זה המאפיין של מה שקורה היום בממשלה.
חוסר
שליטה טוטלית למעט הנושאים הביטחוניים והלחימה. ומזה אני מאוד מוטרד.
בחצי דקה לסיום, יש כל הזמן דיבור מרחף של אי אמון קונסטרוקטיבי, זה דבר שיכול לקרות? אתם באופוזיציה, היחידים בעצם כרגע כמעט.
תראה עוד פעם, זה אי אמון קונסטרוקטיבי הוא באמת דרך לעשות שינוי. אני אגיד את זה הפוך, האם נתניהו צריך להיות ראש ממשלה היום, אחרי האירוע הזה, התשובה שלי חד משמעית לא. האם צריך לנקוט בהליכים פוליטיים שזה יקרה? התשובה שלי כרגע לא. אנחנו נמצאים בעיצומו של מלחמה, תפקידנו לפקח, לשים עין פקוחה כל הזמן על הממשלה הזאת, כי הממשלה הזאת פשלה בצורה קטסטרופלית. אבל כרגע אנחנו נמצאים בלחימה. החיילים של כולנו להבדל נמצאים בלחימה, ואנחנו כרגע בעיקר מה שתפקידנו לעשות, כי אנחנו לא בתוך הממשלה הזאת, לפקח שהממשלה עושה את חובתה, גם אם אנחנו חושבים שהיא קשלה בכל מה שקורה לפני השביעי באוקטובר, וזה נעשה בינתיים. לגבי ההמשך, ימים יגידו מתישהו, אם נתניהו יחשוב שהוא ימשיך להישאר לנצח, זאת טעות גדולה.
חבר הכנסת יואב סגלוביץ', תודה.
תודה רבה.
כן.
נגיד לך משפט אחד אחרי הרעיון עם יואב סגלוביץ'.
כן.
שאלה אמיתית היא, האם ממשלת נתניהו מסוגלת להפיל אותנו לניצחון משמעותי? זאת שאלה שצריך לשאול אותו.
נכון. ומצד שני אפשר גם, צריך גם להגיד שאת הניצחון אם יבוא, ואנחנו מתפללים שיבוא, יביא צהל. ואם יהיה קרדיט כזה, הוא יהיה שייך ללוחמים, כמו שאמר עכשיו יואב, הילדים שלנו, של כולנו. אני שמחתי שגנץ ואייזנקוט וגדעון סער נכנסו לממשלה הזו, זה קצת הרגיע אותי, בהכירי את הנפשות הפועלות בקבינט. אבל השאלה ששאלת היא שאלה פתוחה, מיכל, תעשה לנו דיווחי תנועה, פרסומות, ונחזור עם עוד שני רעיונות מעניינים, חכו לנו. ואנחנו ממשיכים את הנושא של כיתות הכוננות עם יושב ראש ארגון הרבשצים מבית ההסתדרות הלאומית, איתי הופמן, שלום.
בוקר טוב, בוקר טוב חיים, מה שלומכם?
זה נשמע באמת תואר מאוד הסתדרותי, אבל אנחנו רוצים להבהיר אותו. אתה בעצם כאילו בעל הבית של ראשי ומפקדי כיתות הכוננות, ואתה בכנסת, כולנו ראינו את הסרטון שבו אתה בעצם מתפוצץ באחת הוועדות. מה נכון לרגע זה צריך לתקן בסיפור כיתות הכוננות? לא אחורה, קדימה.
כן, אני, כמו שאתם יודעים, עברנו אירוע מאוד מאוד קשה. כמו שנאמר, אני לא אחזור על מה שאחורה, אבל מה שאנחנו דורשים שיקרה ברגע הנתון זה, ואני לא מתכוון לוותר על זה ביחד עם הרבשצים וחברי כיתות הכוננות, חד משמעי. אני קורא לכל חבר כנסת במדינת ישראל, תסתכלו רגע לעצמכם במראה, כל מי שהיה חבר כנסת בשש השנים האחרונות, כל מי שהיה שר או שר ביטחון או ראש ממשלה, אין אחד מכם שלא שמע על המחדל הזה של כיתות הכוננות. אלו שנרצחו, נפלו על משמרתם בעוטף, יכל להימנע פה אסון. רק היו לרגע מקשיבים, והיום הם עדיין לא מקשיבים. עדיין חסר ציוד ביישובים, אנחנו זועקים, עשינו, ההסתדרות הלאומית פתחה לנו, אנחנו מאוגדים תחת ההסתדרות הלאומית, כמו שאמרת, זה נשמע כמו איגוד, אבל אנחנו באמת עובדים מהלב, כי אכפת לנו ממדינת ישראל, ולא כי אני רוצה להיות באיגוד עובדים כזה או אחר, אבל באמת ההסתדרות הלאומית עובדת מהלב, הם פתחו בשבילנו חמל, התקשרו לכל היישובים במדינת ישראל, בדקו בדיוק כמה נשק יש, כמה אפודים, בתחילת הלחימה, כמה אפודים, כמה קסדות, כדי שבאמת נוכל להשלים פערים במהירות, אתה יודע, כי אנחנו בלחימה, תוך כדי לחימה. והעברנו את הקובץ הזה לפיקוד העורף, לגורמים המטפלים, אמרו לנו, זה עבר על החלונות הכי גבוהים. עברו 40 יום ללחימה, עדיין לא ראינו כלום בשטח. לא ראינו כלום. לא יכול להיות מצב כזה, שאנחנו תוך כדי לחימה, משאירים אותנו, את הרפשצים, כבשר תותחים, ואת התושבים שלנו כברווזים במטווח, בכל רחבי מדינת ישראל.
איתי.
איפה משרד הביטחון? למה אתם לא מביאים ציוד? לא יכול להיות שהנושא הזה לא מאורגן כבר, אנחנו צועקים.
איתי, אני רוצה להפריע לך, אני חיים,
שמלווה
את חולית כבר מאז כמעט יומיים אחרי הלחימה. אני רוצה להגיד לך דבר אחד. קודם כל, אני מסכים כל מילה שאתה אומר, ואני יכול אפילו, מה שנקרא, להוסיף דברים מזווית הראייה שלי, כי מי שפגש את פיקוד העורף, פיקוד דרום וכדומה. אבל צריך להגיד משהו אסטרטגי. אם היישובים של העוטף לא יחזרו לעוטף בתום הלחימה, ישראל לא יכולה להכריז על ניצחון. על מנת שהיישובים של העוטף יחזרו לעוטף, צריך לטפל במרכיב הביטחון, מרכיב ראשון בבניית האמון המחודש של האזרחים בעוטף והמדינה. בלי כיתות כוננות או כוחות כוננות משמעותיים, זה לא יקרה. צריך להגיד זה לכולם, לכל אלה שאתה מדבר איתם, אנחנו אומרים את זה כפורום האלופים, לכל מי שאנחנו מדברים איתם, השכם והערב, כולל בכנס שהיה...
מסכים איתך ב-100%, אנחנו גם אומרים, אנחנו הכנו הצעת חוק של רשות רכזי הביטחון. החוק נמצא בכנסת, צריך להעביר אותו, להעביר אותו, זה בדיוק מה שאתה נוגע בו, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, אנחנו כבר צועקים את זה כמה שנים. ואתם מכירים את זה, הייתם איתנו לאורך כל הדרך. עשינו חוק חדש שלקחנו אותו, כמו שהיה אסון הכרמל, אמרנו לפני שיקרה אסון במדינה, וכתבנו את זה, ובמודגש, מדינת ישראל נמצאת בסכנה, ככה הגדרנו את זה, כתבנו את זה במודגש, והחוק הזה בדיוק מגדיר את מה שאמרת.
כן,
הוא מגדיר פיקוד ושליטה אחיד במדינת ישראל, בכל הנושא של הרבשצים, הרכזי ביטחון, וכיתות הכוננות, מסדיר את הציוד, מסדיר את הנהלים, מסדיר את הכל, מי מפקד, מי אחראי, ולא כמו שהיום, זה תחת גוף אזרחי, תחת היישובים.
אז מה שמטריד אותי, אמרנו לא אחורה, אבל אני כבר אמרתי די בהתחלה, שכל מנכלי משרד הביטחון דורותיהם, וכל האחרים, צריכים להתנצל התנצלות מעומק הלב, על כל ההתעללות, אני זוכר, שנים, מקפיאים תקנים, סוגרים כיתות, לוקחים נשקים, כאילו אנשים ש... אבל מה ש... אז את זה אמרנו, גם עכשיו אתם מבקשים דברים ולא לא מקבלים, אני מנסה להבין את זה.
אני איתך, אני מנסה להבין את זה גם.
איתי, תן לי שנייה.
סליחה.
אני אגיד, אני אעלה פה לבן ואני אומר לך, אנחנו מפורום האלופים ניסינו לחבר את כל הנקודות לקו, כלומר, את פיקוד העורף, את פיקוד הדרום, שהוא פיקוד המרחבי של עוטף דרום, ויש גם פיקוד הצפון, שגם שם יש קבוצה של מתנדבים דומה לנו, בהובלה של יום טוב סמיה, ואת כל הרשויות האחרות, כולל להביא תורמים שמוכנים לתרום ציוד קרבי, לטובת הקמת כוחות המגן החדשים. זה לא קורה כרגע.
הנה, כותבים לי אלפי קסדות, נשקים, מפודים,
זה לא קורה כרגע, ואני אומר לך, אסור לכם לוותר, ואני מקווה שהגורמים הרלוונטיים בצהל, ובפיקוד הדרום, שומעים את זה, כי אני אומר ככה, הלחימה היא בראש מעיננו. אבל החזרת הביטחון ליישובים היא בראש מעיננו לא פחות. והחזרת הביטחון ליישובים קשורה בזה שאנשים האלה הרגישו שיש להם יכולת להגן על עצמם מחדש, אבל כמו שצריך.
נכון, אני מסכים ב-100%, ושוב, אני בא בקריאה נואשת, לכל חברי הכנסת, השרים שנמצאים היום, הם גם שמעו אותי בוועדה ביום שני, אמרתי להם, חבר'ה, אין פה אחד, שיושב פה בחדר הזה, ובכלל בכנסת ישראל שלא שמע אותנו, שלא שמעת זעקה שלנו שנים, אני קורא להם להעביר היום, אתמול, את חוק רכזי הביטחון, ולהסדיר לאלתר, את נושא הרכזי ביטחון והכיתות הכוננות. כי אני התרעתי ביום שני ששבוע, אם הדברים לא יסדרו ולא יגיע לנו ציוד באמצעים ומה שאנחנו צריכים ושהחוק יעבור, אז אנחנו יוצאים מהיישובים, יהיה כמו וכם, ווף.
וואו.
יעלמו. טוב. אבל אני לא יכול לשאת על המצפון שלי יותר, אני מרגיש שלא עשיתי מספיק. לא יכול לקחת על המצפון שלי יותר אירועים כאלה. ואותם פקידים שישבו שם במאי, שנפגש איתם וביוני, שהם ישבו שם בלי לפעות בקסה, להיקטט להם את הדלק. בוא נראה אותם עומדים ככה במשימה. בדיוק. שהם יעמדו שם. אז מיום, אמרתי, שבוע מיום שני, נשארו 5 ימים, שהם אלה שיעמדו שם. הרב שאתם כיתות הכוננות לא היו שם. יש להם, הכנסת הזו יודעת להביא חוקי בזק, בלוק, ככה, בשניות אם הם רוצים. אז יש להם 5 ימים.
קדימה, זוזו, תודה איתי.
תודה לכם,
שיהיה
המשך יום שקט לכולנו.
אינשאללה. יום טוב. אלוף משנה מילואים עודד הרשקוביץ, שלום.
שלום, בוקר טוב.
ראש מחלקת תקשורת וסגן דובר צהל לשעבר, היום בעל חברה עצמאית לייעוץ תקשורתי וניהול משברים. אתה לא לגמרי, קראתי מאמר שלך בישראל היום, מתלהב ממה שנקרא מבצע הסברה שלנו, וזה אנדרסטייטמנט. אתה אומר, אם חסם בלום מנצחים קרב בינלאומי על דעת הקהל, צריך להקים צבא הסברה לישראל, פרט.
אני אנסה לפשט את הדברים. המחדל המודיעין שעוד ידובר עליו גרם לפיקוד הדרום לא לעמוד במשימה שלו להגן על תושבי הדרום. מחדל ההסברה שאפשר עוד לתקן אותו עכשיו יגרום לפיקוד הדרום שכרגע מביא הישגים יוצאים מן הכלל בפיקודו של האלוף ירון פינקלמן ומביא כל יום לעוד ועוד התקדמות להשגת המטרות למיטוט החמאס ולהשבת החטופים. אם לא יהיה לו את הלגיטימציה, ואם לא יהיה לו את הזמן הדרוש, והוא צריך הרבה זמן כדי, ובצבא מדברים על כשנה ברצועה, הוא לא יוכל לעמוד במשימות שלו. וכדי לעשות את זה, הוא צריך לגיטימציה שתיבנה מהסברה. ולצערי, ההסברה, כמו שאר הדברים, כמו השיחה הקודמת שעכשיו שמענו, הופקרה על האזרחים. עכשיו, אני מברך, יש המון יוזמות, המון פעילויות, דברים נהדרים שעושים האזרחים. יש את דובר צהל שעושה, הגרי, שעושה עבודה נפלאה, ומביא חומרים, אבל אף אחד לא לוקח את זה משם וממנף את זה, אף אחד לא משתלט על השיח בעולם. עכשיו תראה, אתה מכיר את זה כמוני, בעבר היו למדינת ישראל לא מעט אירועים, שהיה קשה להסביר אותם. נקודת הפתיחה הייתה לרעתנו, והיה קשה להסביר אותם בעולם. לא יכול להיות שבאירוע הזה, שלצערנו, התחיל בזוועות, היינו יכולים פשוט למנף אותם בעולם. לא יכול להיות ש-1500 הנפגעים, המשפחות הנפגעות, החטופים, אנחנו רואים כל יום את הכתבות בטלוויזיות, דיברת מקודם על הכתבה של אתמול, ראינו ביום שישי את הכתבה של גדעון אוקו, של הילדים שמדברים. אגב, זה אוניברסלי, צריכים לראות את העיניים שלהם, העיניים שלהם צריכות לרוץ בעולם, ומי שיראה אותם בעולם את העיניים האלה יבין את גודל הזוועות שעברו כאן, והם יהיו איתנו. עכשיו, הלגיטימציה הזאת שנהדרת, תראה מה קרה בהתחלה. בימים הראשונים, בזכות החמאס יש לומר, החמאס פרסם סרטונים, החמאס פרסם את החומרים, התלהב מההצלחה שלו, כל העולם היה איתנו, צבעו את האייפל בכחול לבן, בכל העולם. לקח 4-5 ימים, והעולם התהפך. ועכשיו כולם נגדנו. ואז מה שקורה זה, רוצים לעצור את צהל, הכוחות שלנו לא יכולים להמשיך בפעילות שלהם, ויש עוד נקודה שאנחנו ככה עכשיו שמים בצד, אבל גם אותה צריכים לדבר. אסור לנו לצאת, יש אזהרת מסע, אסור לטוס לחול, בעולם יש אנטישמיות, וישראלים לא יכולים להוציא את הראש שלהם בשום מקום. לכן, אם מדינת ישראל צריכה להתאפס, וכמול ראינו כתבה שבאמת כבר אי אפשר לזעוק לגודל המחדלים, משרד החוץ הפסיק את ההסברה באמצע המלחמה כי אין תקציב. אם מדינת ישראל רוצה להתעשת, היא צריכה להקים היום צבא הגנה להסברה. צריכה לקחת את כל הכוחות, ויש בישראל הרבה מאוד כוחות. משרדי פרסום באמת מצוינים, משרדי תקשורת נפלאים, אנשים משפיעים ומעצבי דעת קהל שאפשר להשתמש בהם. אירועים, ראינו את רק אתמול בערב, אירוע ענק בוושינגטון.
אבל אתה יודע, עודד, זה מדהים העובדה, אנחנו צריכים להגיע להישגים ולבנות דברים מתוחכמים בכל התחומים, אם זה סייבר וחיל אוויר ומכשול מנהרות, ואנחנו לא הפנמנו שההסברה היא לא פחות חשובה, זאת אומרת, זה כל מה שעכשיו יש לנו כדי לקבל את הלגיטימציה להמשך, והכל רקוב, מערך ההסברה הלאומי נרכב כבר שנים, עמד בלי יושב ראש או מנכ״ל הרבה מאוד זמן, מכהן שם מישהו שלא מבין כלום בהסברה, אחלה בחור אגב, אין לו שום ניסיון. משרד החוץ הרגע אמרת, שרת ההסברה לא צריך, כאילו, זה פשוט
התפטרה.
התפטרה, בוא, עדיף שהתפטרה. זה פשוט מוציא אותי מהדעת.
אני חושב ש...
עודד, אני רוצה לשאול שאלה. מה אתה היית, תן רגע עץ מבנה של, נקרא לזה, חיל הסברה, אגף הסברה, המוסד להסברה, איזשהו, ברור לחלוטין, ואני אומר, עסקתי קצת בנושאים האלה, ואתה צודק בכל מילה שלך, פלוס פלוס, כמו שאני אמר. אבל איך היית בונה את זה?
הייתי בונה את זה באופן פשוט. לוקח חמישה ענפים, או חמישה חילות שעכשיו נבנים, חיל אחד זה חיל הפרסום, שירכיבו אותו משרדי הפרסום, הפרסומאים, לא בהתנדבות, לא בקישוש ובנדבות. לוקח את הפרסומאים המצוינים של מדינת ישראל, שם אותם בחדר אחד, מאחדים ידיים, מקבלים על זה כסף, קונים מדיה בכל העולם ומשתלטים. אין סיבה שאנשים שילכו תכף לקניות של הקריסמס בעולם, לא ילכו לקניות שבדרך לסייל התורן, לא תלווה אותם תמונה מנחל עוז או מניר עוז או מבארי. אחרי זה אני לוקח את אנשי התקשורת שיש פה, ואנשי הייעוץ, גילוי נאות, אמרתם בהתחלה, יש לי כזה משרד, לא מדבר עליי. לוקח את האנשים המצוינים ומתחיל להשתלט ולהראות את הכתבות, כמו שעושים בתקשורת הישראלית מדי ערב. אגב, סיפור אחד ביום, אנחנו מספרים סיפור עד 2030. סיפור אחד ביום, אם נספר...
תגיד, היית מראה את כל סרטוני ותמונות הזוועה?
חד משמעי, כן. יש משהו אוניברסלי בדברים שנעשו פה. ארצות הברית ובכל העולם הראו את זה. אין סיבה, אין סיבה, כמובן בתשטוש, כמובן ב... למה שבעולם לא יראו את השואה שעשו לנו פה בשביל לאוקטובר? את האונס, את עריפת הראשים, את הילדים.
אני רוצה לשאול אותך, למרות הכל, שאלה שקשורה במבנה. איפה היית שמת את משרד צבא ההסברה הזה? איפה? בממשלה, בצבא, רשות עצמאית? אני אגיד לך למה. כי למשל, כמו שאתה יודע לבד, הצבא רוצה לשלוט בנרטיב, ורוצה לשלוט באינפורמציה שמשוחררת. משרד החוץ יש לו גם כן אינטרסים משל עצמו. התחושה היא שבין כל המשרדים הדבר הזה הולך לאיבוד, אין ראייה כוללת. איפה היית ממקם את המנגנון הזה שאתה מציע להקים?
אני חושב שצריכים רגע להתעלות מעל הוויכוח הפוליטי ומעל הכעסים שיש לנו על הממשלה, ולי יש הרבה. אני חושב שצהל לא רוצה לשלוט בנרטיב. צהל עושה עבודה מדהימה. דובר צהל משחרר, ראינו אתמול את הדברים שהוא עושה. דובר צהל עסוק בהסברת פנים, בחיזוק אמון הציבור בצהל, וביצירת לגיטימציה לפעילות הצבאית.
והוא עושה עבודה מדהימה. עושה עבודה מדהימה.
אבל מישהו צריך, אני אקח את זה מהעולם שבן מכיר, הוא יודע מהקבוצה שלו. בועטים לרחבה, אבל אין מי שינגח. צריך לשים מישהו שיקח את הדברים שיוצאים מהרצועה, שיקח את הדברים שקרו בשביל אוקטובר, וימשיך את זה. לשאלתך, הייתי עכשיו מתעלם מכל הוויכוח הפנימי. שם את זה גוף מדינתי. יש, תראה, יש כל כך הרבה ארגונים. סוכנות יהודית, קרן קיימת, קרן היסוד, ההסתדרות הציונית, גופים שבאמת אין לי מושג מה הם עושים ביום יום. זה הזמן שלהם להתאחד, לקחת. הם יודעים להביא את הקהילות היהודיות, הם יודעים להביא כסף מהיהודים בעולם, הם יודעים לקחת ולמנף אותנו. פלוס המוחות שיש פה, עוד לא דיברתי על כלי הסייבר שיש לנו, כלי השפעה שבנו פה, יש פה עשרות סטארט-אפים שבנו כלי השפעה שאפשר לקחת אותם ולמנף אותם כדי להשתלט על כל קרן רחוב בעולם, על כל טלפון שפותחים אותו ועל כל עיתון. אין סיבה שלא ננצח, יש לנו חומר, יש לנו פה זוועות שנעשו שרק צריכים, סליחה, וכל דבר צריכים לקחת גם את הדבר הטוב. אין סיבה שלא נשתמש בדברים האלה כדי ליצירת לגיטימציה, ורק אני אסיים בין. ירון פינקלמן וכוחותיו בפיקוד הדרום צריכים לנצח, הם יודעים לנצח, הם ינצחו. אנחנו צריכים לתת להם את הזמן, ואת הזמן הזה ניתן להם עם ההסברה תעבוד.
עודד הרשקוביץ, תודה, התעלמתי באלגנטיות מהקיצה שלך לקבוצתי, נתחשבן על זה אחרי המלחמה, תודה רבה.
תודה לכם, יום.
ואנחנו סיימנו, חיים, היה לך בסדר?
היה לי נהדר, אני אומר לך את האמת, כנסו לי בוואטסאפ תוך כדי ככה, אם אני מתחיל קרר שלישית,
ואחר
מתחיל לחשוב שאולי השאלה רלוונטית.
שמואל בן סימון ושרה פלסנר רחוב הפיקו תמר שלמוביץ על השידור, מיכל קדוש ומאורתה בדיגיטל, שיהיה יום שקט. תשמרו על עצמכם ותהיו טובים, נתראה בהמשך, להתראות.
תודה.